אנחנו בעזרת השם נעסוק גם היום בעניינים קשורים לזמן שלנו, בענייני דיומא, בענייני יום הכיפורים, בעזרת השם, והיום נעסוק בשיעור של הרב לוי הדצל בשלוש בחינות של התשובה. הראשונה תשובה מיראה, השנייה תשובה מאהבה, והרמה השלישית של התשובה, תשובה עליונה, תשובה עילאה. זה אומר לנו שבעצם התהליך של התשובה, כן, כיוונתי שהשיעור יהיה למשנת דוד, השם, תזכירי לי,
בן
שלום,
ואסתר.
זה אומר לנו שהתשובה היא בעצם תהליך, והתהליך הזה הוא נבנה משלבים שלבים. זה לא לבן ושחור, זה בעצם שינוי תפיסה והתקדמות בגישה חיובית או חז ושלום בגישה שלילית. זאת אומרת שאנחנו יותר ויותר קרובים אלה מערכות הקודש. אנחנו בעזרת השם בתוך התהליך הזה. ונראה ביאור העניין בהקדם מאמר חז"ל במדרש רבה קשור לפרשת וישב. יש פסוק שמה, וישוב ראובן אל הבור. מדובר במכירת יוסף. יוסף הצדיק נמכר, לפחות הוכנס לתוך הבור, והאחים כבר לא יודעים מה קרה איתו. ובאיזשהו שלב ראובן חוזר אל הבור כדי לראות, לבדוק מה קורה עם יוסף, אולי כדי להוציא אותו משם. ההליכה הזאת של ראובן היא בגדר של תשובה. לכן גם התורה מתייחסת לביטוי וישוב. וישוב מלשון הוא עשה תשובה בזה שהוא הלך אל הבור. כלומר הוא הלך אל יסוד החטא. אז המדרש מתייחס לדבר הזה, והוא כותב שבעניין נבואת הושע יש גם כן שם תשובה, שנאמר שם, שובה ישראל עד השם אלוהיך. והמדרש אומר שראובן פתח בתשובה תחילה. מה הייתה התשובה של ראובן? לא רק זה שהוא שב אל הבור, אלא שבלבל יצואי אבי, ואמר הקדוש ברוך הוא, מעולם לא חטא אדם לפניי ועשה תשובה. לפיכך, בן בנך פותח בתשובה. מי זה בן בנו? הושע. בגלל שראובן עשה תשובה על זה שהוא בלבל את יצואי אבי, זאת אומרת שהוא מנע חיבור בין אבא שלו לבין אמא, אז התשובה שהוא עשה גם כן בגדר של יוסף, קשור ליוסף, שזה קשור לעניין הזה. התשובה הזאת תוליד שמצאצאיו של ראובן והוא הנביא הושע יתחילו, ותהליך התשובה יהיה תמיד קשור למשפחה הזאת במרכאות. כלומר, לפחות בשלב הראשוני. הם אלה שפותחים בתשובה. כמו שהסבא עשה תשובה, ככה הנכד גם כן פותח בתשובה תחילה, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוהיך. עכשיו, יש שאלה. שאלה פשוטה, האם לא הייתה תשובה לפני כן? מה, התשובה התחילה עם ראובן? הרי האדם הראשון בכלל עשה תשובה. מה הסיפור פה? וכבר תמהו בזה המצינו שקין עשה תשובה. הנה, לפני אדם, אחרי אדם. לא חשוב, אפשר לתת כמה דוגמאות. ראינו כבר שקין עשה תשובה. כמו שאמר לאדם הראשון, עשיתי תשובה ונתפשרתי עם קוני. כלומר, הוא אומר לאבא שלו, עשיתי תשובה. והקדוש ברוך הוא, כן, הבנו אחד את השני, הסתדרנו, הסתדרתי עם הקדוש ברוך הוא. אז הנה, יש לנו כבר מקור אחר לתשובה. אז למה אתה אומר לי שראובן פתח בתשובה ואחרי זה הושע המשיך את התשובה? יש אנשים לפניו שעשו תשובה. חוזרים אחורנית, וכן אדם הראשון. עצמו עשה תשובה באותו יום שחטא. כלומר, בראש השנה. ביום השישי לבריאה, אדם הראשון עשה תשובה. לפני שנכנס לשבת. וישב 130 שנים בנהר גיחון. זאת התשובה שלו, 130 שנים, מה, לא מספיק? עד שאלה זרזין על בשרו. זאת אומרת שהוא כל כך התנקה שם במשך 130 שנה. כן, כמה זה 130 בגמטריה? באותיות? קול. כלומר הוא שמע הראשון את כל השופר. מה אתה רוצה? זה המתן תורה הראשון, סיני. אותה גמטריה. עשבים. כאילו הוא הפך להיות חלק מהטבע. וכן מצינו בישמעאל, שעשה תשובה, גם ישמעאל עשה תשובה. וזאת התשובה שעתידה להיעשות גם כן לעתיד לבוא. ישמעאל גם כן עושה תשובה.
ב-130 שנה שהוא היה לבד, הוא עשה תשובה, אבל גם אומרים שיש...
כן, אבל זה התשובה. זאת אומרת, שם זה היה ניקיון של עצמו, שהוא בעצם ניקה את עצמו מכל הדברים שלא היו אצלו. אז אצלו זה נעשה בצורה שלא כל כך מובנת, כן, של זרע. אבל צריך להבין את העניינים, זה בעצם יסוד תשובתו. ועמי ראובן הוא הפותח בתשובה תחילה. אז השאלה חוזרת, למה המדרש מתייחס לתשובה, כראשית התשובה, עם ראובן דווקא? ואותו עניין אינו מובן גבי הושע. למה דווקא הוא פתח בתשובה תחילה? מה, הוא הנביא הראשון שדיבר על תשובה? כל הנביאים שהיו אז דיברו ועוררו על התשובה. והיו מלא נביאים לפניו, כל הנביאים מדברים רק על זה. אז איך זה שדווקא הושע ודווקא ראובן? הוא מוכרח מזה, כי הגם שכבר עשו תשובה לפני ראובן, נכון שהיו אנשים שעשו תשובה לפני ראובן, אבל זאת הייתה תשובה מבחינה אחרת. זאת אומרת, אנחנו כאן עסוקים ברמות שונות של תשובה. וכן עוררו על התשובה לפני נבואת הושע, שהייתה על בחינה מיוחדת של תשובה שהוא פתח בה תחילה. אז אם המדרש מתייחס לתשובה של ראובן כתשובה ראשונה, ושל הושע אחריו כתשובה ראשונה, שהם פתחו, כנראה שהם פתחו בשלב נוסף, ברובד נוסף, בגישה חדשה לתשובה, שלא נראתה עד שהם פתחו בה. לכן המדרש לא משקר, הוא אומר שהסגנון של התשובה שהם נגעו בה, אף אחד לא עשה את זה לפני. אז אנחנו שואלים, מה התשובה שראובן עשה, שהייתה בגדר של חידוש, והתשובה של הושע, שגם היא הייתה בגדר של חידוש?
יש קשר בשם שלו, ראובן, בשבילי זה אולי השם בן,
כן, יש הרבה עניינים, אבל אנחנו לא ניגשים לזה עכשיו, אנחנו רוצים לראות בעומק של הדברים, ואחרי זה בעזרת השם אפשר לתת כמה דובדבנים, אבל זה לא עיקר העניין. והביאור בזה, לפי מה שנתבהר בפרק ראשון בשם הזוהר הקדוש והפסיקתא והעיקרים, יוצא כי שלוש מדרגות יש בקרבת כנסת ישראל לקודשא בריך הוא. כן, הנושא הזה הוא נושא שאנחנו חוזרים עליו מכמה גישות, מכמה זוויות שונות. כל הזמן הנושא הזה חוזר על עצמו, כי זה דבר שצריך לעכל ולהפנים בצורה ודאית, שיש בקרבה, בקשר שלנו עם קודשא בריך הוא, בעצם שלוש מדרגות של קרבה. זו למעלה מזו. הראשון, כן, המדרגה הראשונה, בחינת עבדים. נכון? אנחנו יכולים לעסוק בכל העניינים של התורה כעבדים ביחס למלך. כמו שנזכר כמה פעמים בתורה, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. השני, היחס השני בינינו לבין קודשא בריך הוא, זה בנים, כמו שנאמר, בני בכורי ישראל. שלח את בניי ויעבדני, הוא שלח את בני ויעבדני, בנים אתם לשם אלוהיכם, וכו' וכו'. השלישי, כנסת ישראל בת זוגו. כמו שנאמר, כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך, ובך חשק. למדנו את זה ביום הכיפורים, בראש השנה, על העניין של החשק, שהוא דבר שהוא למעלה מטעם. אין טעם בחשק, אי אפשר לתת טעם למה הוא אוהב אותנו. כן? אהבתי אתכם נאום השם, ואת אסף סניתי. ככה כתוב, פסוק מפורש. למה אהבתי אתכם? אין סיבה. אם הייתה סיבה, לפחות מבחינתנו, זה היה אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. כאן אין סיבה. חשק אין לו סיבה. זה הפן השלישי, זה הרובד השלישי, זאת הקומה השלישית של היחס. הראשון עבדים, השני בנים, השלישי כנסת ישראל, כלומר בת זוג אישה. וכן הביא בפסיקתא קראי, כאהבת אישה אהובת ריאה, כן אהבת השם את ישראל. הנה, הפסיקתא מביא, כמו ש... איש אוהב אישה, ככה אהבת השם לישראל. למה דווקא היחס הזה?
זה לא איש אוהב אישה, זה אישה אוהבת
אישה. מה?
זה אישה אוהבת.
טוב, כאהבת אישה, לא כאהבה שאני אוהב אישה, כאהבת אישה. כאיש שאוהב אישה, כאהבת אישה, אהובת ריאה.
האיש שלה.
כן. אהובת ריאה, כן. ושלוש מדרגות אלו תלויים לפי דרך העבודה שכלל ישראל עובדים את השם יתברך. אז אנחנו יכולים להופיע לפניו בשלוש מדרגות. כמו שזה בכלל, זה גם כן באיש הפרטי, אנחנו יכולים בצורה אינדיבידואלית להיות במדרגות הללו. כמובן שאת המדרגה השלישית אי אפשר להשיג אלא אם כן אנחנו קשורים לכלל, כי כנסת ישראל זה לא איש ישראל לבדו, אלא כנסת ישראל בת זוגו. יש כאן ביטוי והמחשה והבלטה של המדרגה שנקראת כנסת ישראל. אצל בנים ואצל עבדים זה יכול להיות אינדיבידואלי, אבל בשלב השלישי אי אפשר להשיג אותו אלא אם כן אתה קשור למדרגה הלאומית. אז אנחנו חוזרים על המדרגות. מדרגה ראשונה, דהעבד הנאמן, כשיש עבד והוא נאמן, מה זה נאמן? זאת אומרת שהוא לא עושה דבר שהמלך לא אומר לו. הוא נאמן, בכל ביתי נאמן הוא. גם משה רבנו הייתה לו מדרגה כזאת. דרך אגב, זה לא אומר שכשאתה משיג מדרגה שנייה, אתה מאבד את הראשונה. כן, אתה יכול להיות עבד, אתה יכול להיות עבד ובן, אתה יכול להיות עבד ובן וכנסת ישראל בזוגו. כמובן שאחד מאלה דומיננטי, ואז אתה בעצם מתייחסים אליך ביחס למדרגה השולטת. אז אנחנו חוזרים. העבד הנאמן עושה מה שרוצה האדון, בשלמות. בין בעשה טוב, בין בסור מרע. זאת אומרת, אם המלך אומר לו דבר חיובי לעשות, הוא עושה אותו, ואם המלך אומר לו אל תעשה, גם כן הוא לא עושה. אבל היות ואינו אלא קניינו, כלומר לעבד אין מציאות עצמית, הוא כמו מת. מה זאת אומרת כמו מת? הוא זרוע של המלך, אין לו קיום בפני עצמו, אין לו מציאות, אין לו עצמאות. לכן הוא נקרא קניינו של המלך, כאילו המלך קנה אותו, הוא שלו. אז אין עבודתו אלא עשיית רצון האדון כדי לקיים חובתו. כלומר, הוא יוצא ידי חובה. הוא לא עושה את הדברים כי הוא אוהב את המלך, הוא לא עושה את הדברים כי הוא מבין שהמצווה הזאת היא חשובה או שהפקודה הזאת חשובה. הוא עושה כי המלך אמר, הוא לא מבין כלום. גם לא רוצה להבין ולא אכפת לו. יכול להיות. לכן הוא יוצא ידי חובתו, מכוח עבדותו, הוא עבד. וגם כשהוא עושה הוא ברצון, נגיד שיוצא שבאמת הוא מסכים ממה שהמלך אומר לו עכשיו, והוא עושה את הפקודה ברצון גם הוא. למרות זאת, אין זה יותר מקיום עבדותו. כי הוא תמיד בגדר של עבד, הוא לא יכול לעלות מהמדרגה, הוא תקוע, הוא סגור, הוא חתום בתוך המנגנון, בתוך ההגדרה הזאת של עבד. והבן, שלב שני, מדרגה יותר גבוהה מעבד, כשהוא עושה רצון אביו, אחר שיש לו קשר נפשי עם אבא שלו, שהוא שורשו, שורש ממנו, ולכן מקיים המצוות מתוך אהבה עזה ודבקות באביו, אבל במולד, בטבע. אין כאן איזה מין רצון חיצוני, זה פשוט המשכיות של אביו, ואז יש אהבה יותר מעבד, כי יש כבר קשר משפחתי. לכן העשייה היא בגדר של לעשות את רצון אביו, בגלל הקשר הנפשי הזה. ואז, על ידי עשיית המצוות, יש בזה לא רק קיום רצון השם, אלא שעל ידי זה מתדבק בדבקות בהשם יתברך. למה? כי ואתם הדבקים זה דבקות פנימית, טבעית, שנובעת מזה שאנחנו בנים, בנים למקום. אבל יש בזה מדרגה שעכשיו הרב הולך לפתח אותה. אמנם, דבקות זו היא דבקות של המוח והלב בהבנה ובהרגשת אהבה לשם. זאת אומרת שכאן פועלים גם המוח וגם הלב. זאת אומרת, המוח בגלל שהוא הבן של אבא שלו ומטבע הדברים הוא נאמן, והלב בגלל שהוא קשר טבעי, אז הוא מרגיש. אז אותו דבר כאן, במוח והלב, הם הפועלים העיקריים בהגדרה של בן ביחס לקדוש ברוך. אז האהבה הזאת היא אהבה שכלית ואהבה רגשית. שלב ג', גבוה מכולם, בחינת כנסת ישראל בת זוגו, היינו שגם דברים שאין עליהם מצוות התורה לאוסרם או לחייבה, כן? כמו דברי הרשות ודברי היתר, נמנע מזה. זאת אומרת שבשלב השלישי, גם אם דבר לא כתוב בתורה, אבל אתה יודע שמבחינה מוסרית זה לא נכון לעשות את זה, גם אם זה לא ספציפית אסור, זה כבר מדרגה שהשגת, מדרגה שלישית של כנסת ישראל בזוגו. זאת אומרת שאתה לא בעצם יוצא ידי חובה ממה שכתוב, אתה גם בכנסת ישראל מתייחס לרובד שבין הדברים. כן? בנואנסים שלא כתובים, אתה גם כן נאמן לזה, כי אתה מבין שיש שם בתורה גם דברים שהם בגדר של רשות ולא בגדר של חובה. למשל תפילת ערבית, כן, זה רשות, זה לא חובה מעיקר הדין. אבל אתה יכול להגיד לעצמך, אם זה לא חובה אז אני לא שם, תלית קטן, אם אני לא שם בגד עם ארבע כנפות, אני לא שם, אני יכול כל החיים שלי לא לשים תלית קטן, ואני בסדר גמור. למה? כי אף פעם לא שמתי טישרט עם ארבע כנפות. צד שני, אתה אומר, אבל אני רוצה. אז אני עושה בכוונה לשים בגד כזה, כדי שיהיה לו ארבע כנפות, ואז אני מטיל ציציות. אותו דבר במזוזה. אני יכול כל החיים שלי לחיות בלי מזוזה. פשוט מאוד, אני עושה משקופים עגולים, ואין לי מעברים אמיתיים בבית, אז אני יכול כל הבית שלי בלי מזוזות, זה בסדר גמור. אין שום חובה. אבל אני רוצה בכוונה לעשות לי משקוף ומזוזות כדי להניח שם, לקבוע שם המזוזה, אז אני עושה את הדברים. ועוד כמה דברים כאלה. לאכול, איך אתה אוכל, גם אם זה קשר, מהדרין. אבל הצורה של האכילה שלך גם היא לא כתובה בתורה. לא כתוב על תאכלו כמו חזירים. אבל אתה יכול לאכול כמו חזיר, ואכלת קשר. אז גם שם יש כל מיני דאגות של האדם כדי להגדיל את היחס שלו לקודש הבריא. אז האדם נמנע מדברים שהוא מבין שזה לא טוב. מבחינת כנסת ישראל בת זוגו, היא מדרגת דבקות לא רק במוח ובלב, כמו הבן, אלא גם בכלים ובגוף, מה שאין לבן ביחס לאבא שלו. אסור לאבא להיות בקשר חז ושלום עם הבן שלו בצורה של כלי, של גוף. הקשר הוא קשר יותר נשמתי, חווייתי, רגשי, של אהבה, של שכל, של הבנה. אבל אצל האישה יש חידוש. גם הגוף שלה, כן, הוא חלק מהקשר של הקרבה. זאת אומרת, גם הכלים החיצוניים ביותר שלה, גם עצם היותה אישה בגוף ממשי, ולא רק בשכל וברגש, אלא גם בגוף, כלומר, קומה שלמה, זה מה שמניע את היחס הזה. לכן, גם בכלים וגוף, כאישה שמבטלת כל מהווה לבעלה, אז האישה מבטלת אפילו את גופה. היא ניתנת כל כולה לבעלה, דבר לא פשוט בכלל. זאת אומרת שהיחס שלנו במדרגה כזאת עם הקדוש ברוך הוא, זה אומר שגם הכלים שלנו, כן, מתבטלים כלפי רצונו יתברך. ולכן, מתרחקים מכל דבר שמזהם, שמגשם את האדם, כדי להיות ראוי לדבקות הכלים, ולא רק דבקות של מוח ולב, כמו שהיה בבחינת בנים. מה זה לבטל את הגוף לרצונו יתברך? איך אני יכול לבטל את הגוף שלי לרצונו יתברך? מה זה אומר למשל? תנו לי דוגמה אם יש לכם. זה שאני מבטל את המוח ואת הלב שלי זה יחסית קל להבין, כי אנחנו עושים את זה הרבה, אבל הגוף איך?
שינה אחיה.
מה?
שינה אחיה.
ושזה מה?
בביטול הגוף.
לפעימי. איך? כשאני אוכל אני משתעבל אליו?
אם אתה מכוון ואתה
אסכם. זה משהו אחר. אבל לאכול סתם. ולישון, אז איך זה עובד? אז זאת אומרת שזה רק עניין של כוונה. מה? מה יש במקווה?
יש התבטלות מסוימת.
למי?
לטובל.
ביחס למי?
זאת אומרת, מבחינת הגוף, גם בזה הוא מתבטל כלפי הבורא. להיכנס למים זה לא טבעי.
אוקיי.
שתף את הגוף בתפיסה הרוחנית, להכיר בגוף כחלק ממנה.
למשל, תן לי דוגמה יותר מוחשית.
ריקודים.
יפה מאוד.
שמחה מאוד.
יפה מאוד. עד שהגוף לא זז בעצמו, עד שהגוף לא חי בעצמו, כל עצמותיי תאמרנה, השם מחמוך, אז אתם יכולים להגיד כל הדברים שאמרתם, זה נכון, אבל זה עדיין דתי כזה, זה עדיין, זה לא... פה הגוף שלך זז, הגוף שלך רוקד, כל הגוף שלך זז, זה אומר שאתה בשמחה שלמה. לא רק הרוע שלך בשמחה, אתה מבין דברים ואז אתה בהיי.
להביא את הגוף לארץ ישראל?
למשל, מצוות סוכה, מצוות ארץ ישראל, זה ביטול גופני, אמיתי, לא רק נפשי ורגשי.
זאת אומרת, כל עשייה.
זאת אומרת, כל מה שקשור בעשייה, יש טסט, עוד כמה ימים. בחג הסוכות. כמה בחג הסוכות אתה תהיה שמח, אבל לא רק בנפש שלך הפנימית, לא עונג, ריקוד אמיתי, שמחה, שירה, תזוזה, נענועים. עד כמה אתה מסוגל לזוז פיזית, כן? שגם הפיזי הזה, עד כדי כך שמי שמסתכל עליך מבחוץ יחשוב שאתה משוגע.
שמחה חתן וקלה.
או שמה מיכל ביחס לדוד, נכון.
למה אתה קורא לזה ביטול הגוף? כי הגוף משתתף.
זה הוא מתבטל. מתבטל לרצון העליון, שעכשיו התחושה של הקרבה עם הקדוש ברוך הוא לא מסתיימת רק בהבנה. קראתי טקסט ואז אני זה בסדר. אבל אם אני בטקסט הזה ואני בתורה, יצאתי מהלימוד שלי, אני מתחיל לרקוד, אז הגוף שלי השתתף בתוך
המצווה.
זה אותו דבר. כי הוא מתבטל כלפי השם. ועל מה הוא רוקד? הוא נותן את עצמו. הוא מזועזע. כלומר, משהו עליון נגע בדבר הכי תחתון שבי.
אבל אתה לא מדבר רק על תכלס מצוות. אם כרגע אני מגיע ואני מצליח להכניס את השייכות לאלוהים גם בעבודה, ולהכניס את ההבנה הזאת של הקישור במה שאני עושה כרגע, ללא כל קשר עם מצווה.
לא אמרתי מצווה.
שזה, אז זה גם, לא זה גם שיעבוד של הגוף.
לא אמרתי נכון? מצווה, אמרתי דברים לא, של רשות אפילו.
דיברנו על סוכה, דיברנו על כל הדברים שהם יותר כאילו מצווה ממש.
אמרו לא, עבוד זה לא זה עניין כזה.
לא.
זה רק יהודי רוקד.
זה דברים של רשות. בעניינים של מצווה, אתה חווה את זה אפילו בימים הראשונים של ההיסטוריה שלך. ברית מילה. אתה מוריד חלק מהגוף שלך, מורידים לך, בעל כוחך. גם הגוף שלך משתתף בזה.
אבל השמחה גם כזה,
נשאר רצון וכוונה. זה מה שאני אומר, להתבטל. אם זה לא היה רצון של כוונה, זה היה רובוטיזציה, אני לא מדבר על רובוט.
אבל רצית משהו שכמו שהגוף הוא לא, הוא עושה את זה בעל כוחו.
לא, אין דבר כזה.
שזה בא ותמיד.
זה הופך להיות חלק מהטבע, אני לא ביטלתי את השכל ואת הרגש כדי להפוך להיות גוף. לא. זה קומה שלמה. שכל, רגש וגוף. אני לא צריך לבטל. אם אני מבטל את עצמי בצורה שאני כבר לא קיים, זה לא ביטול. אתם מבינים? אני לא מדבר על מתים. ביטול זה רצון להתבטל. נכון? תענית? נכון, סוד. ובקצרה, בחינת עבדים, היינו קיום התורה והמצוות מבחינת המעשה, זה אצל עבדים, הם עושים. בחינת בנים, דהיינו קיומם מתוך אהבה ודבקות המוח והלב, וכנסת ישראל, בת זוגו, הוא לטהר ולקדש את הכלים עצמם, ואפילו בדברים המותרים, שממשיכים חומריות על האדם. זאת אומרת, מותר לי לקיים יחסים עם האישה, אבל באיזו צורה. כמו שיש ג' בחינות בקיום התורה, כך זה שעובר על התורה פוגם בכל ג' בחינות, שעל ידי החטא פוגם בבחינת הכלים שממשיך זוהמה על עצמו, וחז ושלום פוגם במוח ופוגם בלב. והכל נמשך לרע. זאת אומרת, כל מה שאמרנו עכשיו, אם חז ושלום אדם פוגם, הוא יכול לפגוע גם בגוף שלו, גם בשכל שלו וגם בלב שלו. וזה נקרא חטאים שבעצם שוברים את הקשר. אז אתה כבר חז ושלום יכול להגיע למצב שאתה אפילו לא עבד, לא בן ולא כנסת ישראל בזוגו. כי פגעת בכל התחומים האלה. גם במעשה, גם במוח ובלב. וגם בנתינה הטוטלית.
גם כנסת ישראל?
מה?
גם כנסת ישראל?
כן, אם אתה לא משתייך לדבר הזה, אם אתה פורש, אם אתה יוצא מן הכלל, ואתה כופר בעיקר, אז כן. יש אנשים שחז ושלום יצאו, פרשו מהכל. אז תגיד שנכון, באבסולוטי יש חזרה אפשרית. נכון, אבל בזמן הזה הם יצאו. יש, יוצאים מן הכלל. כשלא יצאו ממצרים חלק, כן? אז הם כבר לא נקראו בני ישראל. אז הם הוציאו את עצמם מן הכלל, כפרו בעיקר, נשארו במצרים. לא מדובר עליהם יותר, נגמר. הם סגרו את הסיפור. מי שחז ושלום מתגולל ואין לו אפשרות לחזור.
עדיין מדובר עליהם, כי תמיד עד היום, עד עצם היום אנחנו מזכירים את את החלק שלא יצא.
לא נכון.
עדיין משתלח.
לא נכון, אנחנו מזכירים רק את החלק שיצא. מתי דיברת על החלק שלא יצא? חוץ מזה שהם מתו.
רשי באותו רגע, וכל פעם אנחנו...
מה הוא אומר? שם רשי באותו רגע?
ארבע מתוך חמש לא יצאו.
לא. הוא אומר ששתיים מתוך עשר יצאו.
שתיים מתוך עשר. אבל עדיין. אתה מזכיר אותם בזה, שאתה אומר שהם לא יצאו, הם עדיין משתייכים.
לא, עוד פעם. אני לא מזכיר שהם לא יצאו. אני מזכיר את אלה שיצאו. לא כתוב... ארבע חמישיות לא יצאו.
הם עדיין משתייכים.
לא. הם נקראים רשעים, זהו. חז ושלום, הם יצאו מהסיפור. שלא רצו לעלות. ככה כתוב, רשי אומר, רשעים. אין סיפור עליהם בתורה. התורה מתייחסת אליהם, אין סיפור עליהם כבר. לא מדובר עליהם יותר.
אומרים שמתו בבת.
התורה שכחה אותם. זה כבר מדרש, נכון שהם מתו, זהו נגמר. זה הדבר היחידי שאנחנו אומרים. שהם מתו במכת חושך, זהו. וכן, מבחינת המעשה עצמו, שעושה מעשה חטא, אותו דבר, במעשים, במחשבה, ברגש, אבל יש חטאים שאינם פוגמים בכל הגימל בחינות, כגון מי שאינו מתאר ומזכך בחינת הכלים בדברי הרשות, אז הוא פגם רק בבחינת כנסת ישראל בת זוגו. אבל עדיין יכול לקיים עבודת השם בבחינת בנים ובבחינת עבדים. רוב האנשים, או הרבה אנשים, נמצאים בחלק הזה של בנים או של עבדים. אין להם את ההבנה אולי, או את הקשר של כנסת ישראל בת זוגו, כי זה קשה מאוד להפנים את הקומה הזאת. אבל הם ממשיכים להיות עבדים או בנים ביחס לקדוש ברוך הוא. אבל דברי הרשות, הרבה אנשים פוגמים בדברי הרשות בגלל שזה דברי רשות. הם אומרים זה לא כתוב, אז אם זה לא כתוב, למה שאני אוסיף על עצמי דברים כאלה?
סליחה,
הבחינת
כנסת ישראל, אנחנו כולם בנו איתה. עכשיו להיות עבד זה בחירה יותר, נראה לי, מלהיות קשור לכנסת ישראל.
זה תלוי איך אנחנו בונים את זה, איך אנחנו ניגשים לדבר הזה. אפשר להיות אינדיבידואלי. ואפשר לדעת שאתה בעצם חלק מהדבר הזה, ואיך אתה בונה את הדבר הזה במציאות. זה לא סתם להיות שייך למדרגה. האם אני חי את זה כל יום? זה העניין. זאת אומרת, להיות במודעות שאני ביחס של אישות עם האיש, עם הקדוש ברוך הוא. זה מדרגה שכל יום צריך להשקוט אותה, כמו בזוגיות. אני לא יכול להגיד אני זהו, אני נשוי. זה לא עובד, כי בעצם זה בחירה של כל רגע, או ניתוק חס ושלום. העבד לא יכול להתנתק, והבן לא יכול להתנתק, האישה כן. זה העניין. אז יש חידוש עצום בדבר הזה.
אפשר גם להתחבר כאישה בלבד, אז להתחבר כבן או עבד.
לא, בגלל שכשאתה מתחבר כאישה באמת, אתה מתבטא לגמרי. אז יש לך את הבחינה של הבן ושל העבד שכלולים בתוך המדרגה הזאת. כי אתה הופך להיות חלק מהמציאות הזאת. כלומר, כל מי שגבוה יותר, כולל באופן אוטומטי את מה שמתחתיו. וכן, העושה מעשה מצווה, בלי האהבה הגמורה והדבקות, אז הוא פוגם בבחינת בנים, אבל נשאר לו בחינת עבדים. ורק זה שעובר גם במעשה, תשים לב, הוא הולך ממעלה למטה, הוא מוריד כל הזמן את העליונים. הרי הוא פוגם גם בבחינת עבדים. אז מי שפוגם במעשים, הוא פוגם בהיותו עבד לשם. מי שפוגם בשכל ובלב, הוא פוגם את היותו בן לשם. ומי שפוגם במדרגה של הדבקות, של האהבה, כן, הבחירית הזאת, אז הוא פוגם גם בכנסת ישראל. זה נקרא דברי רשות. ובזה יש לבאר מעלת תשובת ראובן. אז אנחנו עכשיו חוזרים, הרב מחזיר אותנו לתשובתו של ראובן. למה ראובן המציא? מה הוא המציא? בתשובה? מהי המדרגה שלא הייתה עד שהוא הגיע?
בת זוגתו.
כן?
בת זוגתו.
אין דבר כזה בעברית.
בת זוג.
זוגו.
זוגו.
כן? זאת אומרת שיש מדרגה שצריך להבין אותה. אז לכן מה חידש לנו ראובן? שחלוקה משאר ענייני תשובה שמצינו. אז אנחנו חוזרים. תשובת קין הייתה מבחינת עבדים. כלומר, קין הוא עבד. אז הוא עשה תשובה של עבד. לבזה ששפך דם, נכון? הוא הרג את?
הבל,
נכון? ועבר על מצוות לא תרצח. כן, כמה הוא רצח? חצי עולם. נכון? זה פוגרום. הם היו שניים. הוא רצח חצי עולם, זה לא צחוק.
זה נשמע כזה.
זאת אומרת שהוא עבר על מצוות לא תרצח, אז מה הוא עשה בזה? הוא מרד במלכות שמיים. ובכלל זה פגם בבחינת בנים. ובבחינת כנסת ישראל בת זוגו. זאת אומרת שאם הוא פגם שמה, הוא בעצם פגם בכל הקומה. הוא לא יכול להשיג שום קומה אחרת. אתם מבינים את זה, נכון? כי אם אתה מבטל את הקומה הבסיסית של עבד, אז אתה לא יכול גם לקיים את הקומות האחרות. שהרי אם אתה לא עשית, אם אתה לא מסוגל אפילו את הבסיס לקיים ביחס שלך עם הקדוש ברוך הוא, איך תעלה למדרגה של בן ואיך תעלה למדרגה של כנסת ישראל בת זוגו? אתה לא יכול. אז מה הוא עשה? איזו תשובה הוא עשה? אבל התשובה שעשה הייתה רק בבחינה אחת, שהוא מקבל עליו שוב עול מלכות שמיים. זאת אומרת, בסיס, 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 עבדים, עבד. ונתפשר עם קונו. כן, הוא מצא פשרה, מה זה נתפשר עם קונו? כמו אדון שקונה את העבד. כן, אז זה חזר למדרגה הזאת. אבל בפגם שתי הבחינות האחרות לא שר. איך הוא פגם בבן? תגידו לי, איך הוא פגם בבן? מה אתם אומרים? הוא בכנסת ישראל. שהרי אומרים שהוא לא שב, אז זאת אומרת שהוא פגם בזה. הוא קלקל משהו שהוא יכול להשיג. אבל הוא לא השיג. מה הוא פגם? למה זה פגם ב... עכשיו הוא עבד, נכון?
בקשר הרגשי.
איך הוא פגע במדרגה של בן?
איזה שיעור איתה חיים.
אז מה הוא עשה? מה זה התשובה שהוא עשה?
מתוך אותה נסיעה, זה אסור.
אוקיי, הוא פחד מהעונש.
יפה, תשימו לב למילה, התפשר עם קונו. מה עוד? לא כתוב שקונו התפשר איתו, כן? הוא התפשר עם קונו.
הוא פחד מהעונש, והוא חזר בעניין.
יפה, זאת אומרת שזה בסיס מאוד 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 פרימיטיבי, בוא נגיד של התשובה. כן? של פחד. אני שמעתי מלא שיעורים השבוע, בכל מיני, כי אני ככה מתעניין בלדעת מה אומרים. אתם לא מבינים. מה? פשוט רק, כל מה ששמעתי זה רק תשובות של פחד.
מה,
זה הרבה עונש? סתם, אישה למשל, כמה שהיא מכסה מהראש שלה, אז ככה יהיה לה עונש. אם היא מכסה 80%, אז יש לה 20% של... גנום, אם היא מכסה 100%, יש לה מה וכו', כל מיני שיעורים כאלה, בכל מיני מקומות, זה העניין, זה היחס.
כך נכון, דיברו רק על פחד מיד.
ככה, זה הכל ככה, ומייצרים ובונים אנשים ככה בצורה כזאת, כל הזמן מדברים רק על זה בצורה כזאת.
אבל סליחה ש...
כן, זה בסיסי, לא אמרתי שזה פסול, אבל זה הבחינה הפרימיטיבית הראשונית, בוא נגיד.
זה פעם מדברה שפגשתי... רב של הבן שורץ. אמרתי לו, אני לא מבינה, אני עובד את השם באהבה. ואני מבסוטית ככה, למה אתה רוצה שאני אפחד? אמרת, את לא יכולה לה... תעזבי, אם את לא מתחילה מפחד, את לא יכולה להגיע לאהבה. אולי אני אמרתי...
יראה, לא פחד.
כן, אבל הוא הביא את זה...
זה מה שאני אומר, מתרגמים את היראת השם לפחד בסיסי של עונש. בסדר, אז יש מדרגה כזאת, יש אנשים שחיים ככה.
עוד משהו עם קין, שהוא אומר, שהוא אומר, אחי אנוכי, זאת אומרת,
הוא לא היה לו צער וחרטה מיד איך שהוא עשה את זה, אלא רק אחרי שאמרו, אה, ראיתי אותך, אז סליחה, נכון, נכון, אני לא...
נכון, זאת אומרת שאין לו השגה, באמת, כמו שאתם אומרים, אין לו הבנה, הפנמה, רעיונית, פנימית של הדבר הזה. גם תשובת אדם הראשון, עכשיו אנחנו ניגשים לתשובה הקודמת, אדם הראשון, הייתה בבחינת עבדים ובנים, כלומר קצת יותר. יש לו גם הבנה של בנים, למה? כי האדם הראשון גם בשכל וברגש הבין משהו ולא עשה רק תשובה בגלל שהוא רוצה להיות עבד השם, הוא הוסיף עוד מדרגה, אבל לא בבחינת כנסת ישראל בת זוגו. זאת אומרת, הוא נכנע בצורה שהיא כבר כמעט הסירה מעצמו איזה מין בחירה חופשית כזאת של להתנתק. הוא נכנס כמו עבד וכמו בן. אני יודע שאני קשור אליך, דה פקטו. ככה נולדתי, ככה נבראתי. אני היצור שלך. אז זהו.
זאת אומרת שעד שהגענו לעם ישראל, במקום לעלות, הורדנו מדרגות. אדם הראשון השיג שני מדרגות, ואז קיים קיים איבד אחד.
שתי מדרגות, אחרי זה אחת.
אחת, ואז הגענו כדי לעלות את שלושתם.
אבל פה אנחנו מדברים עדיין בראובן. בסדר, ראובן זה עדיין לא גילוי אמיתי, נכון.
אבל ראובן נגע במדרגת שאדם הראשון לא...
זה מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה מה שאומר המדרש, בגלל זה אנחנו שואלים את השאלה. כלומר, הרב מתייחס כאן למדרש, מדרש רבה, בפרשת וישב, הוא אומר, אני לא מבין, למה המדרש אומר שהוא ראובן זה הראשון שעשה תשובה, במה? בזה שהוא חזר אל הבור. מעניין. כלומר, הביטוי, הפסוק בתורה שמבטא את הקשר הזה של כנסת ישראל בזוגו זה וישוב ראובן אל הבור. מה זה הדבר הזה? מה הקשר עם יוסף? הוא חוזר אל הבור, נו.
הוא עושה תשובה של בן, כאילו בן.
בסדר, אז למה אתה אומר לי שזה חידוש? בן כבר, אדם הראשון עשה.
כי זה עדיין אינדיבידואל, זה לא עם.
אז עוד פעם, אתם לא הבנתם את השאלה.
כי יש לו...
זה כבר עשה אדם הראשון.
יש לו עשייה של חזרה אל החץ לשמש אותה. אמרנו שהעניין הזה של בת זוגתו, זה גם בת זוגו, זה גם העניין של העשייה עם הגוף.
אוקיי.
ולעשות. אז אדם הראשון, הוא ישב, לא זז, לא עשה שום דבר.
עשה.
עשה.
לא. האדם הראשון עשה.
הוא עשה תשובה, אבל מבחינת הבן.
נכון.
לא עלה ברבה, אבל לא היה לו את העניין.
למה? מה ההבדל? זה מה שאני שואל.
כתוב שהוא היה עשבי, כמו עשב.
נכון.
אז זה אומר צמח, זה לא אומר שלא היה עשייה של גופה, יש גופו עד הסוף. קין, בכלל הוא עשה פשרה. הוא התפשר כי בסופו של דבר טוב, נו.
אינטרס.
אינטרס. פה יש איזושהי תשובה שאני מגלה, ראיתי, חטאתי, אני חוזר אל.
אל מה?
אל הבור.
זה כמו אל של נביא שלי.
ואני עושה את התשובה, ואני תופס, ואני תופס.
מה יש בבור?
את יוסף, את היסוד.
ספירת היסוד. מי משתמש ביסוד? רק איש ואשתו. זאת אומרת שכשהתורה כאן מתייחסת, כשהמדרש מתייחס, הוא ברמז אומר לנו, הוא לא יופי. אומר לנו, וישוב ראובן אל יוסף. זה היה יותר מדי ברור. וישוב ראובן אל הבור, מי זה נקרא הבור הזה?
יוסף, הכל.
כן? כל הקשר בין זכר לנקבה, זה נקרא ויש אל הבור, זה רמז לאישה.
ובכלל הבור רמז.
הוא הולך לכלי, לבור.
זה חיים, זה פתיחת הקבר.
כן, אז מה זה הבור ריק עכשיו?
זאת אומרת שהוא עושה חיים חדש.
אין בו נחשים ועקרבים.
לא, יש בו. אין בו מים.
אין בו מים, יש בו, הוא כלי חדש.
אין בו זרע. אין יסוד שנכנס למלכות. ולכן הוא מלא בנחשים ועקרבים. אין בו מים. ואם אין בו מים, חז ושלום, פגמת בקשר בין הזכר לבין הנקבה. זאת אומרת שאם אין יחס בינו לבינה, מה האישה מתמלאת? נחשים ועקרבים. אישה שלא מקבלת את הקשר הזה עם בעלה בצורה נכונה, היא מלאה בעקרבים ובנחשים. כלומר, שולט בה יסוד העקרבי והנחשי. כי היא לא ממותקת. כי הבור ריק. ולכן זה כל כך חשוב העניין הזה. אבל שרפנו קצת שלבים, לא חשוב.
רגע, אבל בעצם לא אפשרות לאדם הראשון להגיע לדרגה הזאת.
למה?
אם היה מגיע, זה היה מגיע תיקון שלם.
אז מה?
אבל לא נתנו לאפשרות לזה, כי גם אין מבחינת הכנסת.
זה מה שאומרים המקובלים, שיש בכוונה כדי לגלות לנו את כל ההיסטוריה. בסדר, נכון. אבל זה מה שהתורה מלמדת אותנו. אני לומד מזה. זה לא ממש אכפת לי במרכאות, אם הוא הצליח או לא הצליח, זה מגמה תורנית, ללמד אותי שיטה. אני לא מדבר על אדם הראשון. יש לי רספקט לאדם הראשון, זה בסדר גמור, חסיד היה. תשימו למה אומרת הגמרא, אדם הראשון חסיד היה. מה לא? צדיק. אתם מבינים את הביטויים, את הבול. ופה זה יוסף, יוסף זה משהו אחר. זאת אומרת, את מי זרקו בעצם? במי פגמו האחים? בכנסת ישראל בת זוגו. כשהם מכרו את יוסף. והם נשארו בנים ועבדים לשם. אתם מבינים?
אבל כדי שיהיה זה, יש פה איזשהו... אם אנחנו אומרים שקין הוריד עוד מדרגה, זה אומר שלא היה את ההישג של שני המדרגות העליונות, ועכשיו אנחנו אומרים שעדיין במשפחה כן היה את הכנסת ישראל, ואז הם פגעו בזה שוב. איך ייתכן שהם פגעו בזה שוב כשעדיין לא הצלחנו להשיג את המדרגה הזאת?
זה אומר שמנעו מעצמם להגיע למדרגה הזאת. הייתה להם אפשרות.
הייתה להם את הפוטנציאל, נכון, היכולת, נכון, היו עד ובגלל, נכון, זה לא השיגו.
נכון. אז מה התשובה בעצם הכי גדולה בעצם של כל הסיפור הזה? זה שחוזרים לקשר של קודשא ברוך הוא וכנסת ישראל. ולכן מזה נולדת אחר כך יציאת מצרים. זה העניין.
והם
יצטרכו
לעבר שלבים,
לעבר להשתחוות. נכון, נכון.
אז למעשה יוסף ברגע הזה שראובן חזר אליו, חזר אל הבור, זה כמו זיפוק. כי הוא הביא, הוא הביא מים.
הוא רוצה. נכון. הוא לא הצליח, נכון? שהרי יוסף כבר איננו.
נכון.
בסדר, זה המפגש.
אבל ברעיון.
כן, יש רעיון, יש רצון.
הם גם עובדים, הם עובדים מול פרעה בתור עבדים ובתור בנים.
יפה, הם חייבים לעבור את כל המסכת שהם עומדים מול יוסף, והם לא יודעים שזה יוסף בכלל. טוב, אז לכן לא בבחינת כנסת ישראל בת זוגו, כמו שיבואר להלן. וכן, תשובת ישמעאל.
אפשר לבכות.
מה זה תשובת ישמעאל? הייתה רק בבחינת עבדים ומרידה במלכות. כלומר, איך ישמעאל עשה תשובה? אני אשאל בצורה אחרת. איך ישמעאל יעשה תשובה בהיסטוריה? הרי זה מה שאמור לעשות. אתם לא חושבים שכל ישמעאל ימותו. יפה. הם יקבלו את ישראל כשלטון. זהו. כשלטון. זאת התשובה של ישמעאל. זאת אומרת, יגיע שלב בהיסטוריה, אני לא יודע איך זה הולך להיות, כן? אף אחד לא רואה את זה במצב של היום, איך ישמעאל, אבל זה מה שכתוב, כי אם זה מה שהוא עשה, אז זה מה שהוא יעשה. כן? מה? לא. אי אפשר שישמעאל יחלה מן העולם בצורה טוטלית. זה תשובה, הוא יעשה תשובה. כלומר, זה... בעצם, אנחנו משתמש בכל הכוח הזה. לכן, התשובה שלהם זה רק בבחינת עבדים ומרידה במלכות. כלומר, הם מורדים במלכות. מה זה למרוד במלכות?
מכיר בו או מורד בו? לא מקבל
בו. את מי הוא לא מקבל? מי זה המלכות? כנסת ישראל. זאת אומרת שהם מורדים בעצם במלכות בכנסת ישראל בספירה האחרונה, בזה שאנחנו בונים בראש השנה.
היא אומרת משהו מעניין, היא אומרת אברהם ויעזר. זאת אומרת, היא מדברת על משהו.
לא, אברהם ויצחק. כשאברהם ויצחק... לא.
ישמעאל ויצחק.
quand Abraham est mort, il a laissé passer Yitzhak avant lui pour la Levaya d'Abraham. Et okay. Là, on dit qu'il a... On voit
נכון, נכון, לא, זה התשובה, לא הבנתי. התשובה שלו זה שהוא נתן ליצחק זכות קדימה. אז אנחנו משם לומדים שבעצם ישמעאל עשה תשובה.
אבל בפרט אליעזר, בבית של עבר, זה גם נותן אינפורמציה של תשובה של...
של ישמעאל? מה הקשר? טוב, אמנם, תשובת ראובן, אז אנחנו חוזרים לתשובה של ראובן, הייתה בבחינה העליונה. אין יותר מזה. המדרש כאן נותן לנו ברמז איזה סוג של תשובה ראובן עשה. שהרי הפגם שפגם לא היה בבחינת עבדים ולא בבחינת בנים. שלא עשה שום איסור בדבר. כלומר, ראובן עצמו מבחינה אינדיבידואלית, אם תתפסו את הפרסונה הזאת, את ראובן, את האישיות הזאת, הוא לא פגם, הוא לא עשה שום דבר, הוא גם לא היה בעניין עם האחים. אז הוא לא פגם לא בעבד ולא בבחינת בן. אלא, אז מה הייתה הטעות שלו של ראובן? במה כן הוא פגם? שבלבל יצואי אביו. עכשיו אתם מבינים מה הקשר? מה זה בלבל יצואי אביו? הוא מנע זיווג של אבא ואמא. אז אם הוא מונע זיווג של אבא ואמא, הוא פוגם במה? במדרגה של כנסת ישראל, בת זוגו. זאת אומרת שמי שחז ושלום, ואני מתרגם את זה להיום, מונע במרכאות זיווג של אבא ואמא בעולמות העליונים, אז הוא חז ושלום נכנס לתוך המערכת הזאת, ועל זה הוא צריך לעשות תשובה. עכשיו, איך אפשר למנוע זיווג של אבא ואמא? אתם יכולים להסביר לי? יפה מאוד. מי שנמצא בגלות, אז הוא מונע זיווג חז ושלום. כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להזדבק אלא בארמונו, אלא בביתו. לא יעל המלך להזדבג מחוץ למקומו. אז אתה מאחר את הזיווג הזה. עכשיו, לך תסביר את זה, אנשים לא יתפסו את זה בכלל. מה, אני מקיים תורה ומצוות. נכון, עבד ובן.
אבל זהו, זה מה שאני יכול, גם מה שאמרתי קודם, אז אני יכול להיות בפן הזה של כנסת ישראל, בלי להיות בכלל לא בן ועבד. אתה אומר שכן מי שנמצא שם, אז יש לו בפורסות מונות.
תתמודה.
תתמודה, כאילו גם בן ועבד. אבל עובדה שלא, שיש הרבה הרוב, זה קשר של כנסת ישראל, שלא קשור לא לבן ולא לעבד.
איפה? איך אתה רואה את זה?
ישראלים.
כל השני נמצאים פה, ישראלים בסיסיים.
לא, יש להם את האהבה הזאת. יש להם את ה... אוקיי. בתתמודה יש להם את זה, והם לא...
בסדר, זאת אומרת...
לא כעבד.
אוקיי, מקבל. זאת אומרת שאתה אומר שיש מדרגה כזאת ש...
היא יותר גבוהה, לפי מה שאתה אומר.
היא יותר גבוהה. זאת אומרת, אבל היא שם, לפי מה שאתה אומר, מבטלת את בן ואת עבד.
זה מה שהיא שם
נורא. לא, אני אומר שזה מבטל.
אבל זה מה שהם אומרים, אדם חילוני.
מה?
על האדם חילוני שחי חיים חילוניים.
הוא חש משהו, ובבחינתו זה לא מתרגם גם בן ובן.
אוקיי, הבנתי.
יותר מזה, מה שאמרת עכשיו, הבחינה של בן ועבד מפריעה
למדרגה של כנסת ישראל.
מפריעה מאוד.
אבל פה אנחנו מדברים על תשובה. תשובה זה משהו שהוא מודע, שהוא באיזשהו שלב, אתה רואה מציאות, ובגלל שאתה רואה מציאות, אתה שב אל המציאות. המצב שאתה מדבר אליו, אין בו תשובה עדיין. יש פה קיום ללא מודעות.
כן, אבל מה, אם
זה... כמו שאתה אומר, בתת מודע. אז זה לא בתשובה. פה מדובר, כל השיעור שאנחנו מדברים עליו...
התשובה זה דבר רציני. זה שינוי רצון. זה שינוי תפיסה ברצון. אז בסדר, אני שומע, בוא נתקדם, מירה.
יש לי עוד משהו, סליחה, את פרוטוק, התחלתי את זה בבוקר הלילה. השאלה היא לא כל דבר, כל מעשה שאנחנו עושים שהוא לא מחובר לשורש, שהוא משהו שהוא פוגע באדם עצמו, שהאדם פוגע בעצמו, במידות שלו, בבעלים שלו, שהוא לא בשלב של תיקון, הוא פוגע בזיווג הזה.
לאו דווקא, תלוי מה היחס שלו לקדוש ברוך הוא. הוא יכול להיות כמו עבד, הוא עובד את השם כמו עבד.
אבל חטא ואבון, זה לא משהו שפוגע בזיווג הזה?
צריך יש שלוש מדרגות. יש מחילה, סליחה וכפרה. זה שלוש מדרגות, נכון, יש שלבים שונים, קומות שונות של פגמים, וסליחות שונות לפי אותן קומות.
הפגמים האלה, בשלוש הקומות שלהם, כן. פוגעים בקשר, אדם שהוא עושה עבירה, פוגעים בקשר?
בוודאי, בוודאי שהוא יכול.
לא רק גלות.
בוודאי, גלות זה דבר כללי, אבל הגלות יכולה להיות גם מנטלית. בסדר? אני מדבר על גלות שהיא מבחינה גילוי, מצד החיצוניות שלי פיזית. אבל אני יכול להיות גם כאן ולחיות במדרגה גלותית בראש, למרות שאני כאן פיזית במקום. כן, אז צריך, זה נואנסים מאוד מאוד גדולים. זה לא מניקאיזם, 1, 2, 3, לבן ושחור. יש הרבה הרבה תכונות, אחת מחוברת לשנייה, זה מורכב מאוד. כן? אבל אנחנו כאן רוצים ללמוד שיש בעצם בגדול, כי אם לא אנחנו נלך לאיבוד, שלושה שלבים, שלוש מדרגות של קשר בינינו לבין הבורא. או שאני מתייחס אליו כעבד, או שאני מתייחס אליו כבן, או שאני עליתי למדרגה אחרת לחלוטין, וזה הסוד של ראובן, של כנסת ישראל בת זוגו של הקדוש ברוך.
יהודי בגלות, שנותן את הכסף שלו כן. לצבא, כן. למשל.
כן.
יש לו קשר כן. אמיתי עם, כן. עם כלל ישראל?
כן. אולי הוא גם רוצה להגיע. כל כולו רוצה להגיע. הוא כבר תשובה. גם אם הוא לא עשה את זה פיזית. אבל אדם שהתנתק ברצון שלו מהשיטה, יש לו הרבה יותר טעות. לכן גם מי שנמצא בחוץ, זה לא לבן או שחור. גם בחוץ יש בהיר או כהה. לפי היחס שלו, לפי הקשר שלו, לפי המעשים שלו, ביחס למה שקורה פה.
מי בוחן לבגוד?
רק הקדוש ברוך הוא. אנחנו כאן לומדים, כן? אנחנו לא שופטים. לכן, שלא עשה שום איסור בדבר, אלא שבלבל יצואי אביו. דרך אגב, מה זה בלבל יצואי אביו? מה הוא עשה דה פקטו? מה הוא עשה באמת? החליף בין המיטות. מה זה החליף בין המיטות? למיטה של מי? למיטה של מי? כלומר, הוא מנע ממי להזדווג עם מי? אמרתם הכל. מי היה אמור להתחבר באותו לילה? והוא מנע את זה. יעקב ולאה. למה הוא מנע את זה?
הוא העביר את המיטה לבלעם.
יפה. אבל למה הוא מנע את זה? למה הוא מנע את הזיווג הזה? כדי שלא יהיה עוד שבט אחד בישראל. כלומר, יהיה יכול להיוולד עוד אחד מהחיבור הזה.
אז שתי
מאוחד. בסדר? עכשיו, הוא העביר את המיטה. מה זה העביר את המיטה? אבא שלו זה רובוט? איפה שיש את המיטה הוא הולך? מה זה? תשימו את המיטה שלי אצל השכנה, אני הולך לשם? זה מה שאמרתם, לא? אני הולך לפי המיטה. הרבה יותר עמוק מזה, רבותיי, אי אפשר להגן. צריך להבין את היסוד העמוק של הדברים. מה זה אומר? אל תהיו ברובד כזה.
לא, ודאי, בטח.
זה קצת מפחיל אותי.
אין, אבל יש פה איזה מדיחות.
מה זה אומר?
הוא ימנע את הזיווג.
זאת אומרת ש... מי זה לאה? זאת אומרת שהוא מונע בעצם מדרגה עליונה של מוחים, של הורדת מוחים. זה מדרגה עליונה מאוד שאמורה להביא עוצם, עוצמה. עכשיו, איך הוא יכול לתקן דבר כזה עכשיו? תגידו לי. או שהוא מחזיר את המיטה למקום.
הוא הולך לעשות.
לפי השיטה שלכם.
חזר מסקנה.
יפה, או שהוא מתעסק בדבר אחר שיביא לאותה תוצאה. ומה זה הדבר האחר הזה?
תשובה.
יוסף. תשובה זה ברור, הוא צריך לעשות תשובה, אבל איך? הוא חייב לחזור עכשיו לבור שנמצא בו יוסף, כלומר ליסוד, ששם הוא פגע. מה רצית להגיד?
מה מניע אותו לעשות דבר כזה?
מה? לבלבל את היצור של האביב?
למנוע...
נכון, זה בדיוק העניין, צריך להעמיק בנושא הזה, זה שיעור בפני עצמו. מה קרה שם? למה הוא רצה לעשות את זה? למה הוא מנע את זה?
אז בעצם הוא השורש של זה ששלחו את יוסף לבור?
לא, הוא אומר שהוא לא... בפשט הוא לא קשור לזה, אבל הרעיון העליון, כן, יש בזה משהו.
אם הוא לא היה מניע את ה... אם הוא לא היה עושה את ההחלפת מיטות,
יש בזה משהו.
יש איזו אפשרות שלא היה מגיע למצב.
נכון, יש בזה משהו.
רגע, כתוב 12 שבטייה, נכון? אז כאילו...
אתה אומר פעמיים שני... יא זה 15 כבר.
12 שבטים.
שבטים. לא כתוב 12 שבטייה.
נכון, נכון, סליחה.
אם אתה אומר שבטייה זה כבר 15.
יוד וקה. אז אם אולי המבל הזה היו 13.
יש אפשרות לספור בצורות שונות, או 12, או 13, או 14, או 15.
תודה.
בסדר? זה העניין. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הפרטים, כי זה לא השיעור. אבל זה הבניין. עכשיו, דהיינו. המלכות מתנתקת מהבעל, זאת אומרת מי התנתק? הבעל, נכון? מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים מחזיר שכינתו לציון? מי חוזר למי?
הקדוש ברוך הוא אלינו. הכנסת ישראל לציון.
תשימו לב למילים, את מי הוא מחזיר למי?
את האישה.
הוא מחזיר את השכינה, את האישה, לציון, הגבר. למה הוא מחזיר את האישה לגבר? כי מה קרה?
כי היא בגלות.
אז היא צריכה בעצם לחזור. אמרתי לכם כבר 10 פעמים, מיליון פעם, מי זז? האישה. אז המחזיר שכינתו לציון, אם לא מה היה כתוב? המחזיר ציון לשכינתו. לכן, דהיינו, הייחודים העליונים שבאו על ידי יעקב אבינו, הייחודים העליונים, כן? שהוא בחינת זעיר אנפין, נתבלבלו מחמת חטאו. זאת אומרת שהיו צריכים להעשות שם למעלה חיבורים, זיבוגים עליונים מאוד, שלא נעשו בגלל הבלבול הזה, ולא רק שהם לא נעשו, זה בלבל את המדרגה. ואם כן, גם תשובתו הייתה על פגם בבחינה זו, של עבדת מדרגת כנסת ישראל בת זוגו. זאת אומרת, על מה הוא עשה תשובה בעצם? על עבדתה של מי? של כנסת ישראל. כלומר, איבדנו את הקשר הגדול ביותר שאפשרי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזה היה הפגם של ראובן. לכן הוא עשה תשובה על הדבר הכי גדול. כלומר, מצד אחד אתה אומר, וואי, ראובן, אתה אלוף. אבל אם הוא לא היה פוגם, לא היה צריך לעשות את זה. אז הפגם שלו הביא למדרגה של תשובה שלא הכרנו עד היום. אתם מבינים? גם ברע יש טוב. זאת אומרת שהגענו למדרגה של השגה, של מדרגה של קשר שלא הייתה. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בתשובה תחילה. בסדר? עכשיו תשימו לב לביטויים כאן. כן? אתה פתחת. זה לא סתם. זה לא אתה עשית תשובה או אתה חזרת בתשובה, כמו שאומרים היום. כן, מושגים שאף פעם לא היו בכלל. כן? אין דבר כזה חזרה בתשובה. יש עשיית תשובה. כן? אין, לא, אין פסוק אחד בתורה שאומר וחזרת בתשובה.
שוב, אלשם
אני לא קודם, זה לא חזרה. הרי אם אתה אומר לחזור בתשובה, אתה אומר פעמיים אותו דבר. אז מה עשית? ככה אומרים? זה כמו לעלות למעלה. אם אני עולה, זה למעלה, כן? אני לא יכול לעלות למטה. אז לחזור בתשובה זה לא אומר כלום. זה כאילו לחזור בחזרה. אז עושים תשובה.
למה לא על ראובן נאמר, אלא
הערות
תשובה
ליחיד?
למה זה נאמר
על
שלמה?
מן הראוי
שזה
יתראה
על ראובן?
על מה?
נאמר שלמה, כל האומר שלמה חתן לא הייתה, אלא
להראות
תשובה לרבים,
ליחיד. כי זה פה, פה זה רבים פה.
אז עוד יותר, להראות תשובה לרבים.
זה פה, זה הוא. על זה נאמר פתחת, בתשובה תחילה.
אז למה, זה מן הראוי
שזה יאמר על ראובן? זה נאמר על ראובן.
זה נאמר על שלמה.
לא. על זה אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה תחילה.
לא, אני מדברת על ה... אמר בגמרא, כל האומר...
אני יודע, אבל שמה זה יחיד.
אז
פה זה כנסת ישראל בת זוגו. שלמה המלך הוא בעצמו המלכות, זה משהו אחר. פה ראובן בעצם פגם בקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אז הוא פתח במדרגה הזאת, והביטוי כאן זה פתיחת הרחם. דהיינו בבחינת תשובה זו, שאף על פי שאין פגם בבחינת עבדים ולא בבחינת בנים, הוא לא פגם בזה ראובן. אם תסתכל בהיסטוריה שהתורה מספרת לנו לפחות, היא לא בחרה לדבר על פגם ברובד הזה. ראובן לא פגם בקומות האלה, לא של בן ולא של עבד. הוא היה נקי, הוא היה צדיק. מכל מקום צריך לעשות תשובה, הנה הביטוי האמיתי, לעשות תשובה על פגם בבחינת כנסת ישראל בזוגו. על זה יש תשובה. עכשיו אם יש תשובה, כבר דיברנו על תשובה. תשובה פירושו של דבר. חזרה עליהם דבר ידוע. זאת אומרת שהקשר הזה היה קיים כבר. ממתי הוא קיים הקשר הזה?
מתמיד.
יפה, מלפני הבריאה אפילו, שהרי תשובה קדמה לעולם. אז אם תשובה קדמה לעולם, איזה סוג של תשובה קדם לעולם? כל התשובות. תשובה בגדול. תשובה קדמה לעולם. עכשיו, אם תשובה קדמה לעולם, זה אומר שיש תשובה של עבד, של בן ושל כנסת ישראל בת זוגו. רק צריך ליישם את זה במציאות בצורה כלשהי. אז התורה תיתן לנו סיפור כדי לגלות לנו משהו שכבר היה והמתין לגילויו. זהו. אז זה נקרא לעשות תשובה, לחזור למדרגה היסודית שקדמה לבריאה. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא היה ביסוד הבריאה? איזה קשר? או עבד או בן או חיבור כנסת ישראל והוא.
שלושתם.
יפה. כשהחיבור העליון הוא כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות.
זה מה שצריך לדגום.
אה?
זה מה שצריך
לדגום. זה מה שהוא עושה. לכן התורה מראה לנו את הפגם רק כדי להורות לנו את התשובה. זה אומר שכאילו מסכן השתמשו בראובן, בשחקן הזה, כדי להורות לנו את המדרגה הזאת שאולי שכחנו אותה. זה. אז ראובן פה משמש, הוא כאילו אמר לקדוש ברוך הוא, טוב, את מי רוצה לשחק את המשחק הזה? אז ראובן אמר, אני, לא חשוב, תשתמש בשם שלי, אני מוכן. רק כדי שלגלות מדרגה שאף אחד לא זוכר אולי.
אבל זה גם שייך לעיניים.
נכון, נכון, נכון. זה גם בעולם הניקודי. בסדר? זו מדרגה עליונה יותר ששייכת לעיניים, לא למדנו, לא נכנסנו לזה עכשיו. ולכן, בן בנך, עכשיו מה הקשר לבן בנך? עכשיו מה הקשר להושע? אתה אומר לי ראובן, בסדר, הבנתי. אז למה עכשיו בן בנך, כלומר, הצאצא שלך, גם הוא, מי זה? הושע, שהוא ממשפחת הראובני, הוא גם כן ימשיך להיות נביא שעוסק בזה. למה? מה אכפת לי מזה עכשיו? כאילו זה מתנה של הקדוש ברוך הוא עכשיו לראובן על זה שהוא עשה תשובה על כנסת ישראל בת זוגו. איך הוא יודע? איך את יודעת שהוא קיבל? מה? לא. לא, לא, צודקת. אבל איך את יודעת? שמה?
שזה ממשיך
הלאה. אז מה? שהוא קנה. יפה! זה תולדות, הוא חייב לעסוק באותו עניין. זה חייב לומר לי, אתה תצליח בתולדות שלך, כי עכשיו תיקנת תולדה.
הוא קנה מדרגה.
אתם מבינים? הוא היה נותן לו מתנה. כן? קיבלת מיקסר. על זה שעשית תשובה. לא! אני נותן לך תשובה, אני נותן לך מתנה ביחס לתיקון שלך. כלומר, יהיה לך צאצאים, זאת אומרת שגם אתה יהיה לך חיבור נורמלי עם אשתך. שתוליד, ואחרי זה יוליד, ותוליד, 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 ועד שיגיע להושע. זאת אומרת, יש לך עתיד, יש לך בניין, יש לך ילדים, יש לך תולדות, בגלל שתיקנת את התולדה הראשונה של כנסת ישראל וקודשה בריחו. עכשיו, זה לא סתם תולדה. מה נולד מזה?
תיקון נוסף.
לא להתרחק, לא להתרחק.
מלכות.
מי זה הושע? נביא! לא נולד מזה ילד, סתם. זה נביא, זאת אומרת, מה מולידה החיבור הזה? מה מוליד החיבור בין קודשא בריך לבין כנסת ישראל? נבואה. כלומר, מאיפה יוצאת הנבואה? מחיבור, מהתשובה העליונה הזאת של כנסת ישראל בת זוגו. כלומר, אם אני רוצה יום אחד, יואל, להיות נביא, אני חייב מה? להיות בגובה הזה של התשובה הזאת. אם לא, אין לי סיכוי להגיע לנבואה. כלומר, אתה רוצה להיות נביא? אנחנו נביאים. למה אנחנו נביאים כולנו? בשורש. מאיפה אנחנו? מאיזה זיווג אנחנו יוצאים? מאיפה יוצאת הנשמה של ישראל? מאיזה זיווג? זון העליונים. זאת אומרת, קודשא בריך הוא בכנסת ישראל. זה הנשמות של ישראל. מזה ונוקבה דעולם האצילות. משם יצאו נשמות שלנו. כלומר, מי שפוגם במדרגה הזאת של כנסת ישראל בת זוגו, במה הוא פוגם? בעצמו, בתולדות. זה כאילו הוא מבטל את קיומו עצמו. אתם מבינים? זה כאילו חוזר בזמן. תדמיינו לכם עכשיו סרט. הוא חוזר בזמן והורג את מי? את סבא וסבתא שלו. ברגע שהוא הורג אותם, את מי הוא הורג? את עצמו הוא כבר לא קיים. זה מה שזה אומר פה. לכן בן בנך פותח בתשובה תחילה, שובה ישראל. עכשיו תשימו לב עד איפה התשובה חוזרת, ופה כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. עד איפה? השם אלוהיך. מה זה השם אלוהיך? זיווג. בין השם לאלוהים. הבנתם? מי זה השם? קודשא בריך הוא. מי זה אלוהים? כנסת ישראל. זאת אומרת, עד איפה אתה צריך לחזור? אומר הושע. הוא לא אומר שובה עד השם, אלא שובה עד שיהיה זיווג בין השם לאלוהים. כלומר, תחזור במדרגה שמזווגת קודשא בריך הוא בכנסת ישראל. עד לשם אתה צריך לחזור. זה מה שאומר הושע. שהכוונה כמו שמבואר באריזה, שאיכן שנאמר השם אלוהיך או השם אלוהים, אומר לנו האריזל, אתה רואה שיש כאן שני שמות. זה לא לחזור לשם, אלא לחזור לזיווג, לחזור לזווג את המדרגות. כלומר, אם אני מתרגם את זה במילים שלי היום, עד איפה צריך לעשות תשובה? עד זה שאתה מזווג בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, בזכותך יש זיווגים כאלה. זאת התשובה האמיתית. אם אני עכשיו בשיעור הזה גורם למעלה שיהיה זיווג בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה, הצלחתי. זה העניין של התשובה, רבותיי. מה ההפטרה שנקרא השבת? זה. לא סתם הבאתי את השיעור. זאת אומרת, אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת. לכן קוראים לשבת הזאת שבת.
תשובה
או תשובה, זה אותו דבר. אז עד איפה צריך לחזור? תשאלו אנשים ברחוב, תשאלו. 98%, אני בוכה על זה, כן? לאן הם יגידו לכם לחזור? לשם. מה זה לחזור לשם? אתה צריך לחזור להיות מנגנון המקשר בין השם לאלוהים. זאת התשובה האמיתית. אל תגיד שטויות, דברים שלא כתובים בכלל. כל פעם שכתוב עניין על התשובה, איך זה כתוב? עד השם אלוהיך. אם אתה לא חוזר עד השם אלוהיך, אז לא עשית זיווג. מה זה לחזור לשם? זה לא אומר כלום.
הוא אומר, ראובן, אבל מה דה פקטו הוא עשה? חוץ מלחזור לבור, הוא לא גרם שום דבר. הוא לא עשה שום דבר.
נכון, נכון. לכן אמרתי, אני חוזר, הרעיון שלו זה היה בעצם לתקן את הפגם הזה של היסוד. גם אם הוא לא הצליח באמת. אבל בגלל שהוא פתח בזה, והתשובה היא רעיונית לפני הכל. וזה אומר לנו בעצם שגם אם לא הצלחת לעשות תשובה, אבל רצית, התשובה מתקבלת. למשל, אדם שהולך למות, והוא מקבל עליו עכשיו תשובה, הוא צדיק, באותו רגע, גם אם הוא לא הספיק לעשות שום דבר, הרי הוא מת. לכן מה עושים לאדם שהולך למות? וידוי. אם אפשר. כי הרעיון של התשובה הוא קודם כל רעיוני, התשובה היא רעיונית, זה לוקח בדיוק על פית השנייה לעשות תשובה. ברגע שאני מחליט להיות שייך למדרגה הזאת, למנגנון הזה, אני בתשובה. אם אני עכשיו אומר בשיעור, עכשיו, בעשרה לארבע, בבוקר, הרעיון שלי, התשוקה שלי, החיים שלי זה רק להיות שהשם יזדווג עם אלוהים, אני בתשובה. עד השם אלוהיך.
שאני חוזרת למקום, מאיפה נשמע שלי? נבראה. ואני חוזרת עם נוסעות.
בוודאי, כי זה תולדות. זה מוליד ירדים, זה מוליד ברכות, זה מוליד זיווגים, זה מוליד חידושים. מי יכול לחדש בתורה? רק מי שגורם לזיווג. איפה יבוא החידושים? חידושים זה תינוקות. אם אתה רואה שיש לך חידושים בתורה, מאיפה זה בא? מזה שאתה מזווה כל הזמן. אם לא, מה אתה עושה? כל הלימוד שלך מה זה? רק ללכת לראות מה שאחרים כתבו. אתה לא חדשן.
אז כל הנביאים הרחיבו את הרעיון של ראובן, זה לא רק
בושה. אבל הוא פתח. כל מי שאמר לפניו לא דיבר על התשובה הזאת, זה החידוש.
למה ירמיה?
זה מה שהוא שואל פה. זה בדיוק מה שהוא שואל. הנה, ואמר הקדוש ברוך הוא, מעולם לא חטא האדם לעשות תשובה, אלא לפי רב פותח בתשובה תחילה. אז הוא אומר, וכבר טבעו בזה, המצינו שכל הנביאים דיברו על התשובה, אז למה אתה אומר לי שרק הושע? הנה השאלה, זה בדיוק העניין. אז כנראה שיש חידוש, עכשיו אנחנו ניגש לזה. מה החידוש בתשובה של הושע?
סליחה, התשובה היא קדמה לתורה. זה אומר שלפני. הוא היה כל הזמן בזמן.
לא כתוב תשובה קדמה לתורה, תשובה קדמה לעולם.
לעולם. זה אומר, בזמן הזה הוא היה בזיווג כל הזמן?
מה זה בזמן הזה? אין זמן.
לא.
אם זה קדם לעולם, זה לפני זמן.
לפני הבריאה העולם.
כן.
הקדוש ברוך הוא היה בזיווג.
אני כבר לא יכול להגיד לפני. אם אני אומר לפני, אז זה כבר זמן.
עכשיו אם אני מבינה, תשובה זה זיווג.
תשובה זה הבסיס. כשאומרים קדמה, לא להכניס מונחים של זמן.
לא.
הרי לפני העולם הזמן לא קיים. אז גם אם אתה אומר לפני, אז זה כבר טעות.
לא.
אז הבסיס, מה זה קדמה לעולם? זה הבסיס של העולם. התשובה זה הבסיס של העולם. זה הסיבה של העולם.
גם זה חשיבות.
אז מה? מה השאלה עכשיו?
כאן שאלה.
אז את מבינה? זה הבסיס של היסוד של העולם. על זה העולם עומד.
בתורה כשכתוב השם אלוהיך, רשום השם או
יודקי? השם אלוהיך, השם יודקי ובקי. בוודאי. השם פה זה י' כבבקה, כן? אם לא, זה פעמיים מלכות.
זה קצת גבוה, השם אלוהיך. אפשר להביא את זה
אלינו? מה זה גבוה?
זאת אומרת, האדם צריך לתשובה עד המקום...
עד זה שהוא גורם בעצם לחיבורים בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל במעשה, במחשבותיו ובעיסוקיו ובלימודו.
זה רק במחשבה, השם אלוהיך.
לא.
אז מה?
לא. ברגע שאני למשל... עוזר למישהו. כן, אני עוזר למישהו. מישהו נמצא במצב לא בסדר, לא טוב. אני עוזר לו. מה עשיתי עכשיו?
נחת רוח.
מה?
זה נחת רוח.
כן, הרוח נוחתת.
ומוצאת
מקור.
חיבור השם אלוהים.
כן.
זה נחת רוח.
זה להגיע למצב שיש מקום שבו ההוויה תנחת, תתיישב. אני נותן, אני בונה כיסא לישיבתה של ההוויה. אני לא משאיר את ההוויה בשמיים. אז נתנו דוגמה מקודם. למה מי שדר בחוץ לארץ אומר את הגמרא דומה כמי שאין לו אלוה? כי יש לו רק י' כבבקה. אין כיסא. עכשיו אתם מבינים למה הרב קוק אמר יסוד, מדינת ישראל זה יסוד כיסא השם בעולם. כי כאן אתה בונה את שם אלוהים, אתה בונה את הכלי, כדי שההוויה ינחת, אז זה נחת רוח, נחת של הרוח בבחינת הנפש. כן? הרוח נוחתת. אז אפשר לי לשיר שיר חדש, הרוח נוחתת מנה. כן? זה נחת רוח. אני נותן לרוח לנחות, אני נותן לחתן להתיישב. איפה הוא מתיישב? בקלה. לכן כל מה שאנחנו אומרים, אתה שר, הנה, היום בלילה, בעזרת השם, לך דודי לקראת קלה, מה זה? ושבת את השם אלוהיך. כל מה שאני עושה, אני מתחיל את השיעור, אמרתי מקודם לשם ייחוד חודשה בריחוש חינטה, עשיתי, שם אלוהיך.
מה זה בדחילו ודחילו?
בפחד, ברעדה, ביראה ובאהבה. דחילו זה פחד, ורחימו זה אהבה. כלומר, ביראה שבחסד או בחסד שביראה. בדחילו ורחימו, ורחימו דחילו.
זה גם השם אלוהים.
נכון, אותו דבר. זה שם הוויה עם שם אלוהים, אותו דבר. זה חוזר על עצמו בביים שונות. לכן, אומר האריזה, לאיפה שכתוב השם אלוהיך מורה על ייחוד זון. כלומר, זה מה שבאנו לעשות בעולם הזה. אין יותר גבוה מזה, זהו. זה השפיץ. ייחוד זון. זכר ונקבה. דרך אגב, גם כשאתם אומרים הזן את הכל, זה זה, זה זה. זה זכר ונקבה. זה הכל, זה מה שנותן מזון. כלומר, מזון זה זון. כל מה שנובע, פרנסה, חידושים, שפע, בריאות, כל מה שיורד מלמעלה, למטה, זה רק בזכות זיווג. שום דבר לא יכול לרדת אם אין זיווג. בשום תחום. שתדעו לכם, אי אפשר. גם עכשיו כשאני מדבר, זה זיווג, זון? כן, כי המוח שלי מזדבג עם הפה. לכן יוצא, גם הפה בעצמו, הלשון דופקת בחף ובגרון. עוד זיווג. תנסו לדבר בלי לגעת עם הלשון, בלי להזיז את הלשון, אי אפשר להוציא מילה. וזה כל הזמן זיווגים, טק, 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 טק. זה מוציא מילים. אי אפשר אחרת.
ולועזית זה
המילה
קונקשן.
בסדר.
אוקיי.
אז זה הבחינה הזאת של זון. לכן אין לנו מה לעשות בעולם הזה, אלא לייחד זון. זאת הקומה שלנו, נכון? הרי איפה זה נמצא עם זון? זה שבע תחתונות. אין לנו מה לעשות בג' ראשונות, קטר חוכמה ובינה. אנחנו רק בונים זון כדי שהמוחים ירדו אליהם. המוחין הם יורדים כל הזמן. מתי הם יורדים? כשיש זון. כשיש שילוב, כשיש חיבור. לאן הם ירדו? גם אם זה יורד לזה, וזה תקוע פה כי אין חיבור, אז זה נשאר הכל בזה. זה מה שקרה ליוסף. ולא יכול יוסף להתאפק על כל הניצבים עליו. אתם מבינים על כל הספירות שמעליו? הוא כבר לא יכול להתאפק. הוא מחכה להתגלות לאחים. לכן צריך לעשות תשובה, לא רק לתקן בחינת עבד, הנה עכשיו יום הכיפורים, לא להיכנס לבית כנסת ולהסתפק בלהיות עבד השם, שזה גם רמה, אני לא מזלזל, אבל זה לא מספיק בקבלת עול מלכות שמיים, וגם לא רק בבחינת בנים, שזה שכל ורגש, לא, גם עד השם אלוהיך. שיהיו שוב ייחוד קודשא בריחו וכנסת ישראל. זה מה שצריך להניע אותי כל החיים שלי. זה מה שאני רוצה. שואלים אותך מה אתה רוצה? תשאלו אנשים דתיים מה הם רוצים. להיות דתי, להתקרב לשם. רק דברים כאלה. נכון? זה מה שתשמעו. אני רוצה לעשות את רצונו, לקיים מצוות, תורה. לא, התשובה שלכם רבותיי זה ליחד קודשא בריחו וכנסת ישראל. זה מה שאתם צריכים לענות.
למה בתפילות ראש השנה, מה שנראה בפשט, זה עם כבנים כעבדים? למה לא מדובר? זה כן מובא בהצהרה, אבל זה לא מובא בצורה מאוד ברורה.
את צודקת, את צודקת.
וזה מה שחלקו אותנו גם כל
החיים. נכון, נכון. בגלל זה לומדים היום שלב חדש. כל גלות הביאה איתה את מה שהיה בגלות.
אבל זה השקעת הגדולה,
בסדר, נכון, זה מה שאני אומר. כל גלות הביאה איתה את מה שהיה באותה גלות. כלומר, שחררו באותה תקופה את מה שהיה קלו באותה גלות שקדמה. החזרה שלנו היום משחררת תורה שלא התגלתה עד כה. תורת הקבלה, לכן אנחנו לומדים את זה. אז יש לכם יתרון שאתם יכולים בסידור שלכם, במחזורים שלכם, להוסיף את הרעיון הזה. אני עכשיו נכנס ליום הכיפורים, אני רוצה לעשות דבר אחד גדול, חוץ מזה שאני עבד ובן, לא זלזלתי ולא אמרתי שלא צריך, אבל אני רוצה גם כנסת ישראל בזוגו. לכן ושבת עד השם אלוהיך. אני אעשה את מה שאני יכול כדי להיות שותף למהלך הזה.
זה בחסידות אפילו, מדברים על מידת התשוקה, רב דסק,
אבל... עוד פעם, חסידות זה גלות.
זהו, זה עדיין, זה ברמה
של... לכן אני אומר לכם, כל החסידות התפתחה בגלות, זה עדיין אינדיבידואלי. כשאתם הולכים לקרוא דברים של, 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 של כל החסידים, עוד פעם, זה יפה מאוד, אבל זה עדיין פרטי. אנשים לא שמים לב לזה. החידוש פה זה חידוש של תורת ארץ ישראל, זה תורת הרב קוק, זה תורת ארץ ישראל, תורת הרב לוריה. זה כבר מדרגה אחרת, רבותיי, זה מדרגה של גאולה שלמה. אז צריך לעלות קומה. אז החסידות יחד עם זה, לא מזלזל, לא זורק את זה לזבל, אבל תשלב את זה. כלומר, אני יכול ללמד חסידות, רבי נחמן מברסלב, אבל בתוספת הפן הלאומי. אם לא, אז אתה הולך לאיבוד בפרטיות שלך. אתה רק בחוויה הפנימית העצמית של איזה היי כזה. הגעת לאיזה היי, התפילה.
צריך להביא למודעות שאנחנו חלק מהכלל.
שלא שאנחנו חלק מהכלל. שאנחנו הכלל שמתפרט.
אמרת קודם, אפילו אם אנחנו מתפללים לבד, למשל, אז בכוונה צריך להרגיש חלק מהכלל כדי להרגיש...
שוב פעם, את חוזרת על אותו עניין. זה כאילו הכלל זה מלא 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 נקודות, ואני נקודה מהנקודות האלה. לא. אין אני. הכל כלל ויש קרניים. ואני פה. זהו, אני קרן של הכלל. אני לא אדם בפני עצמו, אני לא קיום בפני עצמו. בגלל שאני שייך לדבר הגדול הזה, אני רק זרוע של הדבר הגדול הזה. אז כל מה שאני עושה צריך להיות נאמן לזה. וזה רק שהוא מחובר לקודש הבריך.
חייל בכלל
פה. נכון. נכון. זה מה שציפיתי שתגידו מקודם. איך הגוף משתתף. בסדר.
אז זה יכולת מלחמה.
ברוך השם, זה הגיע. נכון. יצא. לא חייב להגיד הכל.
אמרת שבנים זה שכל ורגש. מה זה עבדים ובת
זוג? עבדים זה רק עשייה בלי שום עניין. עושה מעשה.
לצאת ידי חובה.
רק לצאת ידי חובה. מה שהמצרים עליו. יש בו פחדים וכל מיני. בת זוגו זה משהו אחר. זה כבר בכירי. עם יכולת להתנתק בכל רגע, וזה בעצם נתינה של אהבה גדולה מאוד, שהיא תשובה... אנחנו נפתח את זה.
אחרי שכשדיברת על הגוף.
כן, זה מדרגה שגם נתינת הגוף, שגם הכלים הופכים להיות חלק מהקשר הזה.
כשדיברת רק על זיווג שהוא בלתי דווקא עם אלוהים, מה
עם שאר הזיווגים? זה כולל, זה כולל. כלומר, הרעיון... זה רק להבין, כן, שיש מדרגה של מידת הרחמים ומידת הדין. אלוהים זה מידת הדין, נכון? זה הטבע? אבל זה לא רק אלוהים. לא כתוב ושבת עד השם אלוהים. מה כתוב? יש שייכות. האלוהים שאתה מתגלה דווקא. אלוהיך. זאת אומרת שיש כאן בעצם אלוהים עם שייכות. לא סתם איזה אלוהים. יש גם אלוהים אחרים, חז ושלום. זה אלוהיך.
אלוהי אברהם, אלוהי
יצחק. יפה. אז מי זה אחה הזה? כן, זה ישראל. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בסדר? אז גם האלוהים הוא ספציפי, הוא לא סתם אלוהים רגיל. לא להגיד אני חוזר עד הוויה אלוהים. התורה מתכוונת למה שהיא אומרת. אז אני חוזר, אם שואלים אותך עד איפה את רוצה לעשות תשובה, הפשוטה, עד אדוני אלוהיך או אלוהי
עד עצמי.
כן? עד זה שההוויה תתחבר למציאות שבי, בשכל, ברגש, במעשים ובכלים.
אמר לו
אדוני אלוהינו. מה? פה זה התורה אומרת, ושבת עד השם אלוהיך. זאת אומרת שאתה תבין שבעצם גם במובן הפרטי, כן, כל כולך קשור למדרגה הגדולה הזאת. אתה לא מבטל את הפרט, זה החידוש. תשובה שתבטל את הפרט, אז הפרט מת. אז אני כבר לא צריך לחיות, אז אני אמות ואני הולך, ואני כולי שאוף באלוהות. לא. אמרנו, וחי בהם. עד כדי כך שאם אתה ביום הכיפורים לא מרגיש טוב, בצורה דרסטית, אתה אוכל. כן. מי שחולה בחזקת סכנה, כן, הוא חייב לאכול. לפי הוראת הרופא. אז גם אם הוא חייב לאכול בשיעורים, כן, או לשיעורים, גם על זה יש חידושים, יש רבנים שאמרו בלי שיעורים אפילו. אבל כל אחד לפי עניינו, כן? לא להגיד כן אמרנו בשיעור שלנו. זהירות. אבל יש הלכות שמאוד מאוד מאוד מקפידות על הדבר הזה שאתה צריך קודם כל לחיות. הגמרא אומרת במסכת ברכות, כמו שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, ככה הנשמה ממלא את הגוף. זה אותו דבר. כלומר, מי זה הקדוש ברוך הוא אצלנו? הנשמה. הנשמה בגוף שלי זה כמו הקדוש ברוך הוא בעולם, אני עולם קטן.
כשאתה אומר אלוהיך, זה מזדווג עם
עם הפרטיות שלך. עד החלק הכי תחתון שלך, אבל עם החלק הכי עליון. נכון.
בהקשר לשיעור של אדם, הבחינה של אבא ובת, אז כאן זה עדיין כעבדים, נכון? כי בנים עדיין זה פה בארץ ישראל כבר. אחות קטנה, כל מה שדיברנו שבוע שעבר.
כן, זה המלכות, שהיא בתחילת בנייתה.
אבל פה בהשוואה עכשיו לדבר
זה כבר כשהיא הפכה להיות אותה ילדה, הפכה להיות אישה.
כן, אני יודעת, אבל עכשיו, אז ביחס בין אבא לבת.
אז האבא מייסד אותה, בונה אותה, כמו שהקדוש ברוך הוא החוכמה בנתה את המלכות. ברגע שהמלכות גדלה, היא הופכת מאחור לפנים, ואז היא נכנסת למדרגה חדשה של זיווג. היא כבר לא בת, כן? היא הופכת להיות אישה.
במדרגה של בת, אבל היא
כעבד
כאן, למול מה שאנחנו
לומדים עכשיו? לא, בת. ממש בת. זאת אומרת שיש לה מדרגה של רגש ביחס לאבא שלה. אבל יש כאן גמישות, שהבת בדרך כלל אסורה. אבל פה היא בעצם האבא מגדל את הבת בגלל שהוא נותן אותה לזעירנפין, שזה כאילו מציאות אחרת, אבל זה לא אחרת, כן? זה רק צריך להבין את העניין.
רגע.
כלומר, האבא מכין את הבת שלו לזיווג עם הבא. זה מה שזה אומר. וזה הביאור בג' ענייני תשובה שמצינו. ותשובה מיראה. אז הנה, עכשיו אנחנו מגיעים למדרגות של התשובה. מי שעושה תשובה מיראה. כן? מהותה כתשובת העבד, שמרד באדונו, ואפילו כשהוא שב מאהבת האדון, נגיד הוא אומר אהבתי את אדוני, כמו העבד, בתורה. אבל זה תשובה על המעשים שעשה נגד האדון. הוא לא מבין את העומק של הפגם. הוא אומר עשיתי, אז אני מתקן את מה שעשיתי. גנבתי, אני מחזיר את הגניבה. ומה עם היחס הלא נכון לזה שגנבת? אתם מבינים את מה שאני אומר? יפה. בסדר, גנבת. עכשיו אתה מחזיר, זהו. היום ככה עושים, נכון? עם המחבלים. בוודאי. זה פשוט עיוות של המציאות. אני צריך לחכות 68 שנים כדי להעלות את רף האנישה על מי שזורק אבנים? רק השבוע הזה צריך לצאת? מה, אנחנו חולי מוח? ומחבל שאומר, טוב, עכשיו אני מפסיק לחבל, נותנים לו פרס נובל? מה עם כל האנשים שהוא הרג לפני? כן, זה העיוות הזה. אז גם אם חז ושלום אדם פוגע, אם הוא מחזיר את מה שהוא עשה, זה נגמר? מה עם הרעיון שדחף אותו לרע הזה? למה יש לו נטיות כאלה לא בסדר בפנים? גם זה צריך לתקן. אז פה האדון לא, העבד לא עושה את זה ביחס לאדון, הוא מתקן את המעשה. לכן זה נקרא תשובה מהירה. זה נקרא תשובה מהירה. בסיס, בסיס, בסיס של התשובה. צריך. תשובה מאהבה. זה השלב השני. היינו זה ששב לא רק ממה שמרד במעשה, אלא גם ממה שמרד בבחינת אב, אם, אב, אני, אמא, כבודי, כן? שהיה צריך להיות דבוק באהבה עזה לשם בקיום המצוות, שלא יהיה כמצוות אנשים מלומדה, אני לא רובוט. הייתי אמור להבין דברים ולהתחבר בצורה הרבה יותר פנימית. אז זה אתה עושה תשובה, זה תשובה של בן. כן, להבין, להשכיל, להרגיש וכו'. כשהוא שב, היינו שמתאר ליבו ומוח לעבודת השם באהבה ודביקות, זה נקרא תשובה מאהבה. זה הבן. מה אחר כך? מה יש יותר מזה? כן, תשובה עילאה. זה נקרא תשובה עליונה ביותר. יותר מאהבה. ובחינת תשובה עילאה. דהיינו, העושה תשובה גם על ענייני הרשות, גם על מה שלא מבקשים ממך. התורה לא כתבה בפירוש שצריך להתנהג כך וכך במצב כזה, אבל אתה, בגלל שאתה מבין, בגלל שאתה עכשיו מייצג את האישה של ריבונו של עולם, אתה לא יכול לאפשר לעצמך לצאת החוצה עם סמלה לא יפה, עם קטן, לא מאופרת, יגידו זאת האישה של המלך, זאת המלכה.
זה דאגה לקשר.
יפה.
פרטים הקטנים.
נכון.
זה לא חסידות זה?
מה? לא, לא. למה חסידות? על ענייני הרשות, שאף על פי שלא עשה שום עבירה, את יכולה להגיד חסידות על עצם זה שעושה לפנים משורת הדין. בסדר. אבל על ידי הנעתו מחומריות עולם הזה ביותר, הכלים שלו מזוהמים ופגומים ואינו ראוי להיות במדרגת כנסת ישראל בזוגות. זאת אומרת שאם הכלים לא כראוי, אתה לא במדרגה של כנסת ישראל בזוגות. הכלים צריכים להיות, דווקא הכלים.
וכמו אישה לבעלה?
כן. הכלים, עד החיצוניות, עד הגוף. עד הדברים המאוד מאוד מאוד לא קשורים בכלל, לא כתובים בתורה בפירוש.
כשאישה עשה את זה בקשר עם
בן
זוגה במציאות, זה גם
חיבור. כן, בוודאי. זה גורם לחיבור עליון. הרי מתי הזון מתחברים? שאלה מור, תן לי דוגמה מוחשית. מתחת לחופה. ברגע שאני מתחתן, מה הברכה הראשונה אחרי בורא פרי הגפן? מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. מי מקדש? הקדוש ברוך הוא. מקדש את עם ישראל, זאת אומרת שהחתן והקלה, מה הם עושים עכשיו? הם גורמים לזיווג עליון. כלומר, כשאתה הולך לחתונה, מה אתה עושה? מייחד זון. פשוט מאוד, אני הולך לייחד זון, אני לא הולך לחתונה.
לא רק זה, אתה גם רוקט.
זה נקרא לשמח את החתן ואת הקלה. איזה חתן ואיזו קלה. דרך החתן והקלה האלה, אתה מחבר את החתן והקלה הגדולים. וכשאתה אומר שהחתונה תתחיל בשבע, והיא מתחילה בתשע וחצי, מה עשית? אתה מאחר את החתונה הגדולה, את ביאת המשיח. אז תפסיקו לשקר לאנשים. תפסיקו לשקר לאנשים. אתם יודעים שאתם לא מסוגלים לעמוד בזמן הזה. למה אתם משקרים? עכשיו, כולם נכנסו לזה. למה? כי כולם אומרים, כן, זה לא יבוא, עד שיבוא, עד ש... אז אל תשקר, זה אסור.
הרב,
שאלה שהיא לא תקוצפנית, אבל לשאול, הרב לא למד את כתבי הרב קוק?
לא דיברתי איתו על זה אף פעם, אבל הוא, רוב תלמידיו היו רבנים של מרכז הרב ושל הרמות.
איפה הוא לימד? איזה
ישיבה? בשער השמיים. אבל הוא לא לימד, הוא לימד רק את הנכד שלו בימים האחרונים, רק את הנכד שלו. היה רק חיבור ישיר, אף אחד לא למד איתו חברותא באמת.
על מי מדובר?
על הרב אורי.
כן,
הרב. חוץ מהרב של סלוני. שהוא היה חברותא שלו, שנים.
הוא החתן שלו.
כן. הוא גם בסלונים, הוא נקרא המקובל, כן? כלומר, כשהיינו הולכים לרקוד בשמחת בית השואבה בישיבת סלונים, היינו הולכים לראות, היינו רואים את הרב שם. כן, אז היינו הולכים לרקוד שם בכל המועד סוכות. אז הוא אף פעם, הוא לא היה עם כולם. הוא דמות אחרת. היו אומרים, הרב לוריה הגיע, מי המקובל? ככה היו שואלים אותנו, כן, המקובל, הוא שם, אתה הולך ורואה אותו באיזשהו מקום שם, כמו איזה ילד קטן, חיוך כזה של מלאך עם שני קפיצים בעיניים. מדרגה אחרת. אז איך למדנו? שאלות, 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 שאלות. כלומר, או שהייתי הולך אליו הביתה ושואל, מביא שאלות, או שהייתי מתקשר אליו, מדבר איתו הרבה זמן בטלפון. וזה כך בצורה כזאת. וזוהי התשובה המעולה ביותר. ולכן אמרו בזוהר הקדוש שמועלת תשובה זו גם על חטא חמור. תשימו לב. כלומר, מי שעשה חטאים חמורים שבדרך כלל אין עליהם תשובה, התשובה הזאת, ברובד הזה, בגובה הזה, של כנסת ישראל בת זוגו, זה מוותר על הכל, מחפר על הכל. והביאו שחטא זה רחמנא ליצלן פוגם בכל גימל בחינות. כן? כלומר, הוא מדבר על החטא, שזה פוגם גם בבחינת עבדים, גם בבחינת בנים, גם בבחינת כנסת ישראל בת זוגו, כיוון שעל ידי חטא זה נעשה פירוד כביכול למעלה. אתם מבינים מה החטא? כן? הפרדה בין זכר ונקבה, זרע לבטלה. ולכן זה בעצם מפריד בין אבא ואמא, מפריד בין הזכר לנקבה. והשפע, במקום שיבוא לעקר את הבית, לעיקר הבית, יורד לחיצונים. אז מה עשיתם כשזרקתם את יוסף לבור? מה זה אומר? איפה שמתם את הזיווג? עם מי? עם הקליפות. כלומר, הלכתם ואמרתם ליסוד, במקום לתת לקדושה, לכת קצת למצרים. ראי יפה, לך לאישה המצריה. זה מה שעשו עם יוסף. גרמו לו ללכת להזדבג עם מצרים. וברוך השם יוסף נשמע. אבל זה מה שקרה.
והרב,
אם
יש
הפרדה
בין זון, אז אין שפע. מצוות שאומרת, אומר,
יש שפע. יש שפע. יש הפרדה בין זון, אבל יש נוקבה דתאומה רבה. יש נוקבה אחרת שבאה במקום.
בכל מקרה יש שפע.
זאת אומרת, בכל מקרה זה לא נקרא שפע. זה נקרא חס ושלום ירידה של אורות למדרגות אחרות. אין ריק ביקום. אם זה לא ניתן לקדושה, זה הולך לקליפה. לכן זה יורד לחיצון.
זה אומר שאם הכנסת ישראל במדרגה, שהיא כמו במידה.
כן. זה הגלות.
זה
הגלות, היא בנידה הייתה. אנחנו קראנו במסכת, במגילת איכה. נידה. אבל נידה זה זמני. את מבינה? זה זמני. ועוד זה זמני היום. לא היו נידות בזמן אחר. אתם מבינים את זה או לא? למה?
נידה כל הזמן?
כי כל הזמן היא בהיריון. האישה, או שהיא בהיריון או שהיא מניקה, נכון? עד שהיא כבר לא זה ולא זה, אין לה כבר דם. אז מה היו אומרים חז"ל? או שהיא מניקה, או שהיא בהיריון, או שהיא עכשיו ילדה, או שהיא חולה. לא היו נשים, נשים היו הולכות למקווה פעמיים בחיים אולי. כן, אחרי לידה, כן.
אני מדברת ברוחניות, בזמן ש...
זה אותו דבר, מה שיש בגשמיות יש ברוחניות.
כן.
כשיוסף יוסף היה בבור, זרקו אותו לכנסת...
זה דמוי הייתה נכנית.
נכון.
אבל אחר כך שבטח שלו.
נכון. לכן זה נקרא יורד לחיצונים. החיצונים נקראים בלשון התורה נחשים ועקרבים, כן. שרף, נחש, עקרב וצימאון. זה ארבע קליפות מאוד. כמו זכר, כדחר, המשפיע בלא נוקבה. כלומר, יש זכר ואין נקבה. זה החטא הכי גבוה שיכול להיות. זכר בלי נקבה. וכן כיוון שחוטא בכל גופו, למה זה חוטא בכל גופו? כי הזרע הוא לא בא רק מהמקום הזה. זה הכל, זה המוח, זה הכל השתתפות. כל החלקים משתתפים בחטא הזה.
התשובה העליונה זה בפשוט מחשבה לב ומעשה וכל הגוף
קומה שלמה
משתתף בדבר שעושה.
נכון, נכון. לכן, כיוון שחוטא בכל גופו, נמשך האורלה וזוהמה על איבריו. כל האיברים שלו עכשיו בזוהמה. באורלה, כן? מה זה אורלה? כיסוי, מסך, מפריד, ואינו ראוי להיות עם המלך בבית. כלומר, המלך מרגיש את העיוות הזה, והוא לא יכול להיות בקרבתו. כלומר, הוא לא יכול להישאר עם המלך בבית, כי הכל כולו פגום.
סליחה.
כן?
אני מצטערת. פירוש השנה, שאומרים ש... אולי זה לא קשור, אבל זה נדמה. שהירח היא בכיסוי, בגלל שכנסת ישראל לא רוצה להעיד נגד ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה אותו פרנציפ?
זה מדרגה. יש קשר, אבל המדרגה היא יותר בגלל שזה התחלת הבניין. פשוט מאוד, המלכות היא מתחילה בנקודה, ובזמן שהיא נקודה לא רואים אותה. אחרי זה, זה כל מיני עניינים, למה לא לקטרג על עם ישראל וזה, נכון? לכן, אם עשה תשובה מבחינת העבדים, שעשה נגד רצון השם, כן, העבד עשה נגד רצון אדונו, אז מי שעשה תשובה כזאת, עכשיו הוא עושה את רצון אדונו. או מבחינת בנים, כן, על שנפגמו מוחו וליבו, כי אמרנו שהבן זה מוח ולב, עדיין לא די בזה, שהרי עדיין כליו פגומים. ומזוהמים. כי עכשיו אתם מבינים מה זה, הוא פגם בעצם בכל האיברים, במחשבה, בדיבור, במעשה, כי הרי גם כשהוא הוציא זרע לבטלה, הוא הגיע לקישוי, נכון? זאת אומרת, לא קישוי, כן? זאת אומרת, והקישוי זה הדעת. זאת אומרת שיש לו מחשבה שמלווה את התהליך הזה. אז לכן, חז ושלום, כולו פגום. לכן כלה פגומים ומזוהמים ולא זכי למחמה אפילו שכינתה. אז הוא לא יכול לראות בחיים שלו, אדם כזה לא יכול לראות את השכינה. דהיינו שאינו ראוי לייחוד העליון. זאת אומרת שזה החטא החמור.
זאת אומרת שהאדם הראשון לא היה ראוי. כי הוא לא הגיע לתשובה. הוא הגיע לתשובה רק של הבן. וקין עוד פחות.
נכון. נכון. לכן המדרגה הראשונה היא מדרגה שהתגלתה אצל ראובן ואצל הושע.
זאת אומרת שעד שמופיע עם ישראל, שבט ישראל, העולם במדרגה של ירידה, ומאז כאילו אברהם לאט לאט עולים במדרגות שוב?
עד שלא הגענו למצרים, לא הייתה עלייה אמיתית. העולם מתדרדר,
אבל יש הידרדרות
עד מצרים. ממצרים והלאה אנחנו חוזרים למעלה. בסדר? לכן אנחנו במגמת עלייה. אבל כשעושה תשובה גם בבחינה זו ומתהר חומריותו, אז הוא שמועלת על זה תשובה. רק התשובה הזאת מועילה לדבר הזה. זאת אומרת שהתשובה היא בעצם לקדש גם את הגוף. וברגע שאתה מקדש את הגוף, שהגוף שלך הופך להיות בעצם בהפנמת הרעיון הגדול הזה שהיה לפני הגוף, ואל תפריד בין הדברים, אז זה נקרא תשובה עילה, תשובה עליונה. וזה הטעם שתשובת אדם הראשון לא הייתה מבחינת העליונה. כמו שכתב האריזה.
הרב, אולי זה קשור
שהוא
פרש גם
מאשתו,
כל
הזמן. זה אותו עניין. בגלל שהוא פגם שם. לכן הוא היה צריך לפרוש בכוונה, אבל למה הוא פרש? בגלל שהוא פגם לפני.
אבל אם היה עדיין...
לא, הוא לא יכול היה להישאר עם אשתו אחרי הפגם, כי הוא היה מביא לה רק קליפות. לכן הפרישה הזאת זה לא עצם החטא. עצם החטא זה קרה לפני, שהוא הזדבק בצורה לא נכונה. לפני הזמן.
אבל זה בעוד חזר.
נכון, אבל זה נכון. כי מה מוליד חטא? חטאים, תרדוף רע. הרי איך אתה נותן מזון שטיפות יוצאות של זרע? זה ילדים? בפוטנציאל?
כן.
אוקיי. כלומר, כל שפירת זרע לבטלה זה פוגרום, נכון? זה מיליארדים של נשמות. עכשיו, הילדים האלה, הרוחניים האלה, שהם כבר לא רוחניים כל כך, זה כבר הפך להיות מציאות. הם צריכים לקבל אוכל?
ברור.
ממה? איך? איך הוא ייתן להם אוכל?
חס ושלום טיפות נוספות.
יפה. עוד אותו חטא, כי הרי זה הילדים של אותו סגנון. אז הם דורשים, תתן לנו לאכול עכשיו. אז האדם נכנס למנגנון שקשה לו לצאת מזה, הוא מכור לזה. אדיקשן. לכן הבחינה העליונה, כמו שכתב האריזה, האדם הראשון לא זכה למדרגה העליונה, בעניין גלות מצרים שהייתה מחמת גם זה. כלומר, כל גלות מצרים זה פשוט ביטוי לפגם הזה שנקרא ניתוק בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. לכן מה אומר רבי נחמן מברסלב? כל גלות, לא חשוב איפה בעולם זה נקרא מצרים. איפה שלא תהיה זה נקרא מצרים. אז זה נקרא זה שפגם בעת תשובתו בנהר גיחון בקל שנה. לכן גם בזמן התשובה שלו הוא ממשיך לפגוע.
כי... חזל אומרים, שלדגע נכון הגלויות.
מה?
גם חזל אומרים.
נכון. כי מצרים זה ביטוי להכל. כל הגלויות. לכן אי אפשר להתפלל במצרים. אי אפשר להתפלל בגלוי. והיה כצאתי את העיר, אפרוס כפיים. משה רבנו הוא לא מתפלל במצרים, כצאתי את העיר, הוא חייב לצאת ממצרים כל פעם שהוא מתפלל. כלומר, אם אני נותן שיעור עכשיו בצרפת, אני צריך להגיד לאנשים, לפני שאתם אומרים, השם שפתי תפתח, אתם צריכים לצאת מהגלות לפחות במנטלי שלכם. ולפי יסוד זה...
הנשמות שנשארו ממצרים, זה יכול להיות שזה... הטיפות של אדם הראשון שבזמן הזה
שהוא היה... לא, לא, הכל יצא, כל מי שהיה צריך לצאת, נסע איתו את כל התיקון. אין מה, לא נשאר לנו. לפי יסוד זה נבין היטב, גם חטא העגל, שהיו צריכים ג' פעמים ריצוי. כן? זה לא מיד. דיינה, שלוש עליות של משה, 120 יום משה עולה. לשמיים, במרכאות. דהיינו במתן תורה, כן, שהיו ישראל שלמים, כן, דרך אגב, מה, למה משה עולה? כן, אבל מה זה העלייה הזאת? עצם העלייה, מה זה?
להחזור.
ניתוק. מהעולם הזה. אתם מבינים? למה? כי הוא חייב לחזור למדרגה של החטא עצמו. החטא עצמו זה ניתוק, אז אתה חייב לעזוב את העולם הזה כדי להתנתק מהעולם הזה. עכשיו, האידאל זה לא להתנתק, זה לחזור אחר כך. אבל זה עובר דרך ניתוק כלשהו, לכן זה לא נורמלי. ואני מביא את זה ליום הכיפורים. זה לא נורמלי להיכנס לקודש הקודשים. נורמלי זה לצאת משם. אבל בלי להיכנס אי אפשר לצאת. אז אתה נכנס כדי לצאת. יותר חשוב, מה יותר חשוב בכל יום הכיפורים?
לחזור,
האכילה שבסוף הצום. בסיום הצום, האכילה היא הכי חשובה יותר מכל יום הכיפורים עצמו. כי למה? כי עכשיו אתה עכשיו מבטא במציאות, באוכל, בהפנמה שלך את מה שהיית שם בעולמות העליונים. זה לא נורמלי להיות שם. הרי זה לא טבעי יום הכיפורים. מה, אתה מלאך? כולך לבן, שקוף, לא אוכל, לא שותה, אז מה אתה? אתה כבר הולך להלמות. זה לא נורמלי. הנורמלי זה שתחזור עם כל המידע הזה, עם כל הנכס הזה, עם כל הרכוש הזה. זה מה שנאמר במצרים, ואחרי זה יצאו ברכוש גדול. מה זה רכוש גדול? למה גדול? חסד. גדול, גדולה, חסד. כלומר, השפעה. מה הרכוש שיצאנו איתו ממצרים? רצון להשפיע.
הנה,
רכוש גדול. זיווג. לכן, במתן תורה, יהיו ישראל שלמים בכל ג' בחינות עבדים, בנים, בכנסת ישראל בזוגו. זה מה שרצינו לעשות. לכן זה נקרא עשן, עולם שנה ונפש. כל הבחינות מחוברות שם. במילים אחרות, איפה חייב להיות בעצם מתן תורה? בארץ ישראל.
ישראל.
נכון? אז יש סוברים שבעצם סיני זה גם חלק מארץ ישראל. בת זוגו שנתחדש ביום מתן תורה. זה התחדש. לכן אנחנו חוזרים לכתוב, כן, הכתובה. בספר הזה. יוצא שחטא העגל פגם בכל הלם בחינות. חטא בבחינת עבדים, בזה שעשו נגד הציווי של לא תעשה לך פסל, ופה זה פסל דאבל, זכר ונקבה. דרך אגב, הם עשו זכר ונקבה, נכון?
כן,
הפסל עצמו היה דמות זכר ונקבה. וגם עצם חטא עבודה זרה, הוא מרידה במלכות שמיים, אם אתה לא עובד את השם, אתה עובד את העבודה זרה, זה מרידה במלכות שמיים. כאילו שיש חס ושלום עוד מי שנותן שפע, חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה מה שזה אומר. יש כמה אפשרויות, כמה אלוהות. חס ושלום. שתי רשויות. חטאו בבחינת בנים, שאמרו אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. כלומר, מי? מי הוציא אותנו ממצרים לפי מה שהם אמרו? אלה, מה זה אלה? לא אחד. לא אחד.
ריבוי.
לא הוא הוציא אותך. אלה אלוהיך. כלומר, כמה יש? מיליון. כל אחד באלוהים שלו.
במקום הוויה אלוהיך.
נכון. חס ושלום. אין חיבור עם האחדות האלוהית של שם הוויה. אז זה הכל פיצול. אלה אלוהיך ישראל, שזה נגד מה שמצינו בקרא, כן, בכתוב, כי יציאת מצרים הייתה בבחינת בנים, כמו שנאמר לפרעה, שלח את בני, כן, את בניי, וכן בני בכורי ישראל. אז זה הפך לזה, הם פגמו בזה עכשיו. אז הם פגמו גם בעבדים, הם פגמו גם בבנים, בחטא הזה. ואם כן, כפרו בכל הבחינות של בנים. עכשיו, איך הם פגמו בכנסת ישראל בת זוגו? במה שאמרו, זה האיש משה לא ידענו מה היה לו. כלומר, אין חיבור עם האיש משה. האיש משה זה זה, כן, ביטוי לזה אירנפין. לא ידענו, מה זה לא ידענו? אין דעת, אין חיבור, אין ידיעה. הוא עלה לשמיים, זהו. הלך להתחבר עם קומה אחרת. אנחנו עכשיו חייבים למצוא לנו גבר אחר. הבנתם? מי זה הגבר האחר? עגל מסכה. רגל זכר, מסכה נקבה. אז יש לנו זיווג זון, חז ושלום דקליפה.
סליחה, זה כמה פעמים, גם לפני משה, שרצו
להרוג
את הבנים הראשונים. זה
עוד
פעם אותו
מנגנה. מה זה להרוג את הבנים הראשונים?
שלא יהיו
הבנים ואנו ישראל. זה פרו, פה זה ישראל עצמה.
כן, אבל גם הוא עוד פעם רוצה...
נכון, אבל פה אנחנו מדברים על חטא שלנו. כשמישהו אחר עושה לנו את זה, זה בגלל שאנחנו בעצם חווים את מה שאנחנו גרמנו. למה זורקים את הילדים למים? בגלל שזרקו את יוסף. זה אותו דבר. עכשיו, למה זרקו אותו למים? כאילו זרקו אותו ליסוד של עצמו, לזרע, שלא יצא. אז כל מי שנולד, מחזירים אותו למים. אז הוא לא יכול להוליד שום דבר.
בעצם החטא עצמו, כשהוא כל פעם במעגל, אנחנו עוברים לריבוי.
תמיד, חטא זה יציאה מאלמא דייחודה לאלמא דייהודה. בסיס ביסוד התשובה של הרב קוק. כל חטא זה יציאה מאלמא דייחודה לאלמא דייהודה.
אז הרב מדבר פה על ראובן, על אדם הראשון ועל חטא
העגל. על הושע.
לא חטא.
זה משהו, אבל זה התשובה שלו, הוא פתח בתשובה. הוא אמר, שובה השם עד השם אלוהיך. הוא התבטא בצורה הזאת בפעם הראשונה. למה הקדוש ברוך הוא העביר דרכו את הנבואה הזאת ולא דרך מישהו אחר? כי זה הצאצא של ראובן. לכן, כפרו במשה רבנו שהוא יסוד דאבא. שוב פעם בעצם הם מכרו יסוד בצורה אחרת. פעם הם מכרו את יוסף, עכשיו הם מוכרים את משה, זה אותו דבר. למה משה מתעסק הוא בעצמו להוצאת יוסף מתוך המים? כי זה אותו שורש, רק הוא עסוק בזה. המתפשט בזה איראן פין, והוא המחבר זה, נקרא מה, עם המלכות. אז לא ידענו מה. בסדר? כי איפה המה? היה לו. שייך לו. אז הממה, השם ממה, גאולה, אדם, זה משה. וברגע שהוא לא מתחבר עם המלכות, אז חס ושלום, פירוט. כשיש פירוט כזה, מה קורה לו? הוא כאילו מוליד, הוא מת. אז לכן מה הם אומרים למשה? מה אומר להם, מה מראה להם השטן? את המיטה של משה. זה לא רק דבר של מיטה, למות. מה הם הראו לו? כתוב שם מיטתו של משה. מה זה, איזה מיטה כתוב מיטתו של משה בטף או בטף?
בטף, כשהוא נעשה בעצם הזיפור.
זאת אומרת שהוא מצא לו מיטה אחרת. אתם מבינים? זה לא שהראו אותו מת, שהוא ישן על מיטה. הראו אותו מזדבק כאילו חז ושלום השטן אומר לך. אבל הוא כבר מזדבק עם מישהו אחר. הוא מצא לו כבר אישה אחרת. זאת אומרת, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מצא לו כבר עם אחר. אתם כבר לא עם. וזה מה שכתוב לא ידענו מהיהדות. תראו כמה עומק יש בדברים. ויעוין באריזל שכתב כי עשו עגל, הנה, ברוך השם שכיוונו, דחר ונוקבה, הם עשו עגל שהוא גם זכר וגם נקבה. דבוקים אחור באחור. למה הם דבוקים אחור באחור? כי כל המהלך עכשיו מתחיל מההתחלה. כלומר, אחור באחור, עוד לא, כל מה שעשינו שהיה אמור להפוך כבר לפנים,
שום דבר
לא התחיל, והכל מתחיל, ועכשיו זה כבר מנגנון אחר, שיטה אחרת, עולם אחר, חיים אחרים, עם אחר, וקודשא בריך הוא אחר, חס ושלום.
זאת אומרת שפה...
הכל אחר, סיפור אחר.
פה בממש סופר, שבעצם חטא העגל זה ניסיון של בני ישראל להמשיך להידבק בלמעלה. בשכינה,
נכון, בצורה לא נכונה.
בצורה לא נכונה, נכון. בגלל שאיתו אותו.
נכון.
אז...
אבל זה הערב רב עשה את זה. זה לא ישראל עשה את זה. ישראל היה פסיבי, בוא נגיד.
אז... זאת אומרת שהערב רב הגיע למדרגה כל כך גדולה שהוא מסוגל לראות את הדברים.
ערב רב בגמטריה, דעת. זה נקרא המדרגה של משה. לכן נקרא לך רד כי שיחת עמך שלך, משה. מי זה עמך משה? הוא לא אומר עמי, הערב רב. כלומר, סוג האנשים, סוג הנשמות שיכולות להוביל למדרגה כזאת. שזה מורה על כפירתם בעניין כנסת ישראל בדוגו. כל זה פגם. בשאר הפסוקים פרשת עקב, כתב האריזל, אנחנו נמשיך בבקשה להפסיק לשאול שאלות, אם אפשר. בשאר הפסוקים פרשת עקב, כתב האריזל, כי פגם העגל היה בין בזכר, בין בנקבה. למה? שעגל זה הנקבה, ומסכה זה הזכר. כלומר, כתוב שם עגל מסכה, זאת אומרת, זכר ונקבה, נקבה וזכר. עגל זה עיגול, זה נקבה. מסכה זה כבר זכר. ובתחילה לא אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו כל הפגם, אלא אמר לו, עשו להם מסכה. הוא לא אומר לו, עשו עגל מסכה, כי משה היה מבין. הוא אומר לו, רק הם עשו מסכה. מתי הוא אמר לו את זה? כשמשה היה למעלה איתו. וכן הוא בפרשת עקל. אבל בפרשת כתיסא נאמר שאמר לו, עשו להם עגל מסכה. אז איך? או שהוא אמר לו את זה, או שהוא אמר לו את זה. תורה לא יכולה להגיד משהו שהוא לא אמר, או להוסיף משהו ש... אז איך יכול, איך ליישב את העניין הזה? אז יש שם מה שכותב הרמז, כן? לא, 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 הוא לא הביא את זה. רק אחר כך ירד משה רבנו עליו השלום וראה כי עשו עגל מסכה. משה עומד מול המציאות, והיינו פגם, גם בזכר שהוא פגם חמור וגם בנקבה. פגם בזכר הבנתי, כי זה זרע לבטלה. אבל פגם בנוקבה איך? פשוט מאוד, בעצם הניתוק. והנה לפי דבר המבואר, מה שמשמע, כי גם אחר שאמר לו הקדוש ברוך הוא שעשו עגל, לקח משה רבנו עליו השלום את הלוחות. נכון? למה משה מוריד את הלוחות? למה הוא אומר לו על הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם הם כל כך מכוערים למטה, תשמור את הלוחות. אחרי זה אני אבוא, נסתדר. לא? הוא לוקח בכל זאת את הלוחות ויורד ביודעו שיש עגל. כדי לתיתם לישראל. בכל זאת, ורק אחר כך שבא וראה את העגל והמחולות, שבר את הלוחות. אז יש תמיעה, כבר תמהו בזה, מה נתחדש לו אתה, שלא ידע למעלה? פתאום שהוא יורד והוא רואה, הוא רואה דבר שהוא לא ראה כשהוא היה למעלה? הרי כמו שהוא נביא, הוא רואה הכל. ועיין ספורנו מה שכתב בזה, גם כן לא אומר לנו. לפי דבריו, הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אלא... פגם מסכה, אז זה מה שספורנו אומר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא גילה לו את כל הפגם, הוא אמר לו רק שהם עשו מסכה. מה זה מסכה אמרנו? זכר. פגם בזכר. שהוא פגם הזכר לבד ולא, ולכן לא שבר את הלוחות. כלומר, אם רק הזכר נפגם, אז יש עדיין תקווה, הנקבה עדיין בסדר. אבל כשראה גם את הפגם במלכות, אז הוא שבר את הכל. והביאוב הזה להמבואר, כלומר בקשר למה שאמרנו עד עכשיו, כי פגם הזכר הוא פגם בבחינת עבדים ובנים. כלומר, כל מה שקשור לזכר זה רק בנים ועבדים, נכון? הרי מתי מופיע הנקבה? רק בכנסת ישראל בת זוגו. אין בעבד ובבן מושג של בת, של נקבה. לכן עניינו מבואר שם שנעשה זיירן בין וו קצוות בלבד. כלומר, מה זה הפגם בזכר, או בבן או בעבד? שהבן או העבד יש להם רק וו קצוות, אין להם מוכין, אין להם שכל במרכאות. מתי הילד חוטה לאבא שלו? אין לו שכל, האבא שלו אומר לו, אין לך ראש, אין לך שכל, תראה מה אתה עושה שטויות, נכון? והמלך אומר לעבדים, אין אחד פה שיש לו ראש? אתם דבילים? אז מה יש לאנשים האלה, לזכר הזה? רק וו קצוות, כלומר? גוף בלי מוח. כן, קטנות. ובמקום שהוא בבחינת בן לאבא ואמא, נעשה בבחינת קטנות. אז הוא הופך להיות כמו ילד קטן, לא מבין כלום. כן? חירש, שוטה, קטן. אבל גם במלכות לא אמר לו. היינו עד כדי כך לפגום בחינת נוקבה, שלא רצו גם בייחוד של כנסת ישראל בת זוגו. הוא לא אמר לו שהם לא רצו את הייחוד. וזה חמור מאוד לא לרצות בייחוד. והיינו מה שאמרו, זה האיש, משה, לא ידענו מה היה לו, זה לא אמר לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא גילה הכל למשה. גם אם הוא נביא. למה? כי נביא לא מקבל הכל, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא מנבא אותו. זהו, אם לא. זה הקדוש ברוך הוא מחליט מה הוא אומר לנביא, ומה לא. אתם חושבים שבגלל שהוא נביא אז הכל הוא רואה?
מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות.
זהו. וגם למי שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות. גם אם הוא נביא.
לא הבנתי, בפרשת עקב הוא לא גילה, אבל בפרשת כתיסא הוא גילה?
כן. כי מה זה פרשת כתיסא? זה כבר תיקון.
זה פורים.
עכשיו אחרי זה הוא כבר יכול לתקן. כתיסא את ראש בני ישראל. זה כבר תיקון. רטרואקטיבית הוא מגלה לו מה קרה. לכן בתחילה לקח חלוכות שהם... כמו זכר ונקבה, לכן עכשיו אתם מבינים למה יש שני לוחות, לוח זה זכר, למה יש שני לוחות? כי זה זכר ונקבה, חייב שיהיה ימין ושמאל בלוחות. כמבואר בזוהר הקדוש. לכן זה זכר, הימנית היא זכרית, זכרית, והשמאלית היא נוקבית. והיינו שעדיין יש להם בחינה זו, כל עוד וזה עדיין בשלמות. אז הוא יורד עם השלמות הזאת של זכר ונקב, זאת אומרת הוא יורד עם זיווג. וכשהוא רואה למטה שהם גם לא רוצים את הזיווג הזה, אז הוא שובר אותו.
אז
הלוחות נשברים. זאת אומרת, אם באמת אנחנו רוצים, בוא נגיד, לדייק, לכמה שברים משה שבר את הלוחות? לשניים. הוא הפריד את הזכר מהנקבה.